הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור שיחד מעבירים את השידור עליכם. היום אצל משפחת בלוי ומשפחת שוקרון, אצל וייס ואצל שוורץ, אצל גפני ואצל פנסקי. זה קרה היום בבני ברק ובירושלים, באלעד ובערד, באופקים וברכסים, ובעצם בכל מקום. כולם נראו אותו דבר, חליפה, כובע, מזוודה ודוק של דאגה. היום ראש חודש אלול. כולם מתחילים מחדש. כולם עולים כיתה. למעשה זה התחיל כבר אתמול בלילה. השעה 12:30 אחר חצות. אבא הוא קורא לי כששפתיו רוטטות. אבא, אני לא נרדם. חמוד, אולי אתה קצת מתוח, אני שואל אותו. לא יודע. יש לי משהו כזה בגרון. אני מרגיש שאני רוצה לבכות. אני מניח את ידי על פניו, ובחושך שאף אחד לא רואה, מוחד עם הסוררת. אוי, אני כל כך מבין אותו. חמוד, אבא יושב לידך עד שתירדם. זה נורמלי. כולם מרגישים כך. מחר בבוקר כבר לא תרגיש ככה. האמת, גם אצל הבנים הגדולים, כן כן, אלו שכבר נמצאים בישיבה גדולה שנה שנייה ושלישית, גם להם יש פרפרי בטן. התחלה חדשה, חברות עוד חדשים, חברי חדר, הכל לוט בערפל. בקיצור, יום של פרפרי בטן שעוברים בדרך כלל אחרי יום, יומיים או שבועיים. אבל לא, לא אצל כולם. לחבר החדר שלי מהישיבה גדולה, זה לא עבר. שבוע אחרי תחילת הלימודים, השעה 1 בלילה. מתארגנים לשינה. הוא נצמד לטלפון הציבורי הכי קרוב לקיר. שלא יראו. הוא גאה בבכי. אני עדיין זוכר את המחזה מול עיניי למרות שעברו כבר 27 שנים. אני רוצה הביתה. אמא, שאבא יבוא לקחת אותי הביתה. אני לא יכול. אני מתגעגע. זה קרה לי את הלב. לא ידעתי מה אני אמור לעשות. מצד אחד, הרצון לעזור, הלב יצא לקראתו. מאידך, החובה להיעלם מהמקום, בכדי לא לבייש אותו. הוא חזר לחדר, כיסה את ראשו בשמיכה. התאפק לו לבכות, אבל זה היה הרבה יותר חזק ממנו. הוא פרץ שוב בבכי. הוא ברח מהחדר והשאיר אותנו המומים. יצאתי אחריו, והוא שוב היה בטלפון, כנראה עם אמא. אני יכול לחזור לשבת? הוא שאל שוב וגאה בבכי. התשובה שהוא קיבל כנראה אפשרה לו להירדם למה שעוד נותר מאותו לילה. הוא נסע לשבת ולא שב יותר. הוא עבר ישיבה וישן כל לילה בבית. המקרה הזה חקוק בליבי. המקרה הזה הוא קיצוני במיוחד, אבל קיים איפשהו בקצוות. בכל תחילת זמן שאני לוקח את הילדים לישיבה, עולים המחשבות בליבי. ליבי פועם בקצב ליבם. אני מתוח בשבילם ואיתם, ומנסה להרגיש כיצד הם מרגישים. אני שואל את עצמי, מה חובתי לעשות בכדי להקל עליהם את השינוי? ואולי בעצם לא, אולי צריך לתת להם להתמודד עם החיים? האם להתקשר אליהם או להמתין לטלפון מהם? האם לנסוע לבקר אותם אחרי יומיים שלושה? קפיצה קטנה. רק להגיד שלום, לתת נשיקה ממתק ולהמשיך. האם לדבר עם הרבה או עם ראש הישיבה? אולי יש משהו שלא הולך שם כרגיל ודורש את העזרה שלי? ובכלל, מה עלינו כהורים לעשות בכדי שבנינו ובנותינו יצליחו בלימודים ויגדלו בבריאות נפשית, שיצליחו במטרה שאנחנו כל כך רוצים ומתפללים? הרי זה ילדים שלנו, אנחנו כל כך אוהבים אותם, אנחנו כל כך לא רוצים לעשות טעויות בדרך. איתנו באולפן היועץ החינוכי מוטי זולברג, מדריך כישורי חיים ועוד הרבה דברים שהוא עושה, שיעזור לנו להבין מה חובתנו כהורים, מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. ועוד לפני שנאמר לו ערב טוב, מאזינים שמבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר לטלפון 058-693-93, 058-693-93, מדובר בשיחה בעלות רגילה. ניתן כמובן לפנות אלינו גם דרך האתר של רדיו קול חי, יש שם לשונית שנקראת הודעה לשידור. תלחצו עליה, תכתבו לנו, ואנחנו בעזרת השם נשיב לכם. וכמובן שניתן לפנות דרך האפליקציה המיוחדת של רדיו קול חי, שיודעת לתת שירות גם למערכות ההפעלה השונות. ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב או לילה טוב להרב מוטי זולברג.
ערב טוב, חודש טוב, זמן מוצלח לכל הילדים, לכל הבחורים, ובמיוחד להורים.
טוב, אז היה לנו ברוך השם בין הזמנים, והילדים ציפו והמתינו וחיכו והתרגשו, והנה הם הגיעו לשלב הבא בחיים שלהם. השלב הבא זה יכול להיות ילדים שנכנסו לכיתה א', ילדים שעלו כיתה שזה קצת פחות קשה לכאורה, יכול להיות ילדים, נערים שעלו לישיבה קטנה, בנות שעלו לסמינר, בחורי ישיבה קטנה שעלו לישיבה גדולה, וכן הלאה וכן הלאה. ולעיתים אנחנו רואים באמת שילד נורא פוחד, נורא חושש. זה טבעי בעיניך? זה בסדר?
בחלק מהדברים שנדבר היום, אנחנו נראה שצריך הכנה מוקדמת. גם בחור שמתחתן, גם בחורה שמתחתנת, אנחנו מכינים אותה בכל מיני דברים. זכיתי ללוות היום ילדים למכינה, לכיתה א', ב', אצלי בתלמוד תורה שאני עובד כיועץ. זכיתי ללוות היום ילדים לישיבות קטנות.
מרגש היום הראשונה?
מרגש. ישבתי היום במכינה, ואמרתי לעצמי, הלוואי והייתי יושב פה יום-יום במכינה.
כן, אבל רק את היום הראשון.
רק את היום הראשון.
כן, הילדים החמודים, התיאורים האלה שבאים כולם מטופטפים ומסודרים, לשלום כיתה א', לדבר הראשוני המיוחד הזה.
ועוד ראיתי איך נותנים להם כללים, איך מתנהגים במכינה, איך לוקחים כיסאות בלי לסכן אחרים. אפילו בדרך לאולפן קפצתי לשני בחורים שליוויתי אותם בתקופה האחרונה כיועץ. הם הלכו לישיבות גדולות, ליוויתי אותם. לקחתי גם בחור טרמפ, ואפילו שכחת מזוודה אצלי באוטו.
טוב, זה ההתרגשות.
זה ההתרגשות. השאלה אם שלי או של הבחור.
כן.
אז זה היום הראשון, יום ממש עמוס. ואני רוצה להזכיר את מה שהרב שיינברג זצ"ל תמיד היה אומר לנו בישיבה, בתור האור. הוא תמיד היה שואל, למה אנחנו אומרים כל ההתחלות קשות? בוא נבוא לילדים שהתחילו היום כיתה ד' A, נשאל אותם, האם ההתחלות קשות? אני בטוח שהם יגידו לך ממש לא. הכל בסדר, המורה עדיין לא יודע שהם מופרעים, עדיין אין שיעורי בית, אין מבחנים.
אתה אומר הפוך, ההתחלות הן קלות, כי הרב עוד לא יודע מי הילד.
אמא שלי תמיד אומרת, הוא עדיין מרוצה.
הוא עדיין מרוצה, כן.
אז תמיד הרב שיינברג שואל אותנו, כל ממש כל תחילת שנה, אבל הוא תמיד היה מתרץ, בן אדם שיודע מה הולך להיות אצלו במהלך השנה הקרובה, אז הוא אומר, רגע, 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 הכל תמוד בהתחלה. אם הכל תמון בהתחלה, אני צריך להשקיע המון, ולכן ההתחלה קשה. בחור מישיבה קטנה למשל, שיודע שבשנה הזאת הוא צריך להספיק כך וכך דפי גמרא, כך וכך בחינות. להסתדר עם המון 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 דברים בחברה, עם המשפחה, עם החברי חדר.
כן, אבל רגע, זה קצת מלחיץ, זה קצת מלחיץ, לא?
ממש לא מלחיץ, והוא מוכן לזה מראש. אז יודע, ההתחלות קשות, אני צריך להשקיע. זאת אומרת, ההתחלות הן לא באיזי.
זה כמו שזורעים, אז כל הזריעה היא קשה והיא מורכבת, אבל לאחר מכן, מי שזורע ומשקיע ומזבל את האדמה וחורש ועושה את כל העבודה כמו שצריך, אז אחרי זה, אני ככה עומד לי על קצה הלשון, קשה באימונים, קל בקרב, אבל למעשה אתה אומר שהיסוד, ובוא ככה נתכנס למה שאתה אומר, זה הנושא של הכנה.
הנושא של הכנה הוא נושא מאוד חשוב, בכל מה שקשור לכישורי חיים. אם ילד הולך, למשל, לישיבה קטנה, אני בכוונה אומר את הדוגמה הזאת, כי ישיבה קטנה זה בין ישיבה גדולה ובין גיל בית ספר, והבחור לא יודע לקראת מה הוא הולך. אז ביום הראשון הוא יכול להסתבך עם המדריך, ביום השני הוא יכול לריב עם החברותה, ובחדר אוכל הוא יוכל להתנהג איך שהוא רוצה.
אתה יודע, הם באים מהמקום הכי גבוה בחדר, שהם שולטים על כולם,
פתאום,
כן, מכיתה ח',
למקום,
מגרמה לבירה מקטע, כי הם בשיעור א', והם נכנסים עכשיו, והם לא יודעים את הכללים. והם חושבים שכל העולם שלהם...
יש ישיבות קטנות ששיעור א' זה פחות מעובד סודני מצוי.
אויש, אויש, נו.
ואם עושים להם הכנה מראש, ומסבירים להם את המקום שלהם, את המעמד שלהם, לקראת מה הם הולכים, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, כל מיני ניואנסים שלא מתאימים בישיבה, זה מאוד עוזר להם. ילד בישיבה קטנה צריך לדעת, למשל, שלא רבים, שלא מרביצים, אפילו...
הוא קודם כל צריך לדעת את המקום שלו, הוא צריך לדעת, אתה בישיבה קטנה, ישנם בחורים בשיעור ב' ושיעור ג' שהם בוגרים ממך, ואתה צריך להכיר ממש ממש טוב את המקום שלך.
הנושא של, שאתה אומר, נושא מאוד מאוד חשוב, אפילו נושא של היגיינה. אני העברתי קבוצה של בחורים, הכנה לישיבה באחד מהעמותות, ודיברנו על נושא של היגיינה, וחלק קטן אמנם מהקבוצה, לא הבין בכלל את המושג הזה.
הוא לא הבין במילים עדינות, שאם הוא לא היגייני, אז החברי חדר שלו לא ממש ירצו להיות איתו, אבל אתה מדבר על היסוד של ההכנה, אתה יודע שבאחד השנים, היה לי את הזכות להגות רעיון של פשוט לעשות משהו שהוא מסודר, כמו שאתה אומר, יש הכנה לחתונה, יש הכנה לכניסה לישיבה קטנה, ולקחנו קבוצת בוגרי כיתות ח' ועשינו בסך הכל שתי סשנים, אחד לילדים ואחד להורים. אני ישבתי ונתתי לילדים, באותה תקופה גם הבן שלי היה, עלה לישיבה קטנה, ופשוט הכנתי אותם, והייתה לנו שיחה של 3 שעות, עם כיבוד על השולחן, שיחה מאוד מאוד, ככה באיזי גוין כזה, שיחה טובה, אבל שמאוד הכינה אותם ונתנה להם הסבר לקראת מה אתם הולכים, נתתי שם איזה 10 הדיברות, ממה כדאי לכם מאוד להיזהר, למשל, הוויכוח עם ההוא משיעור ג' שהוא גבאי, ואתה נותן עליות רק לחברים שלך, או שאתה בשיעור א' מתחצף ופתאום רוצה שיתנו לך לעלות חזן, או כל מיני כאלה דברים. וזה עבד יפה. אחרי זה אני ראיתי שארגונים אחרים שמכינים תלת בכלל לנושא של הבר מצווה, של כל הגיל הזה, עושים את זה, אז אני קצת חדלתי מזה. אבל שאלו אותי אז, מה הקשר לבית חם ולדבר הזה? אמרתי להם, כי פה מתחילים המשברים.
ממש ככה.
ברגע שבן אדם לא מוכן, והוא מגיע למקום, ומתחיל בעיות חברתיות, ואנחנו נדבר על זה מיד, אנחנו צריכים כבר אוטוטוט לצאת לפרסומות, אבל ברגע שילד נכנס ברגל שמאל למקום הזה, זה יכול להיגמר מאוד לא טוב.
הנושא של דימוי עצמי, שזה אחד מהדברים המרכזיים שכל בן אדם ובן אדם באשר הוא עומד על זה. בן אדם צריך לדעת מה הוא, מי הוא, מה התכונות הטובות שלו. כשבחור מגיע לישיבה קטנה, או לישיבה גדולה, או אברך מגיע לכולל, פתאום הוא רואה שהחברים מזלזלים בו. פתאום בחור משיעור ג' מסתכל עליו בכזאת צורה שלילית. פתאום השכנים, ככה אומרים, הוא לא כל כך מוצלח כמו שחשבו, כמו שדיברו. הדימוי עצמי שלו יורד, ומכאן ועד משברים, ועד דיכאון, ומי כמוך הרב מונק יודע בתחום הנפש הרבה יותר ממני, כשבחור מתחיל מסלול על רגל שמאל והדימוי עצמי שלו יורד, הדרך מכאן להידרדרות שלו, גם רוחנית, גם נפשית, היא יחסית קצרה.
טוב, בנימה הלא אופטימית הזאת, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי, הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
זה לא פלא שתוחלת החיים שלנו, ברוך השם, עולה. כי אנחנו מסוגלים לקיים פעמיים את ההצדקה לאריכות ימים מופלגת. א', כי אנחנו על האדמה שנשבע השם, ב', אם אנחנו מקפידים על תוספת שעות עבודת הבורא.
יחל ישראל, יום שישי, 10 בבוקר, רק כאן בכל חי. לראשונה בישראל, שערי שמיים נפתחים במעמד ההיסטורי על בימת קיסריה, עם הרבנית ליסה דדון, ובמעמד הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה. אלפי נשים, בטקס הפרשת חלה מצמרר, המסוגל לישועות בהתקרב ימי הדין, ומופע ענק ומרגש של האומנית חדווה לוי בהרכב מלא. אמירת סליחות עם הזמר מידע טסה ועוד. יום רביעי ד' באלול, 19 באוגוסט. להזמנת כרטיסים, 03-551-2998. מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2 03-80-5-2.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
אתם משלמים מאות אלפי שקלים על המשכנתה שלכם. האם אי פעם חשבתם כיצד תוכלו להקטין את התשלומים? רוצים לחסוך באופן משמעותי בתשלומי המשכנתה? לא חבל על על הכסף שלכם. משכנתאות ישראל, חוסכים עבורכם עשרות עד מאות אלפי שקלים במשכנתה. התקשרו עוד היום ותקבלו ללא עלות בדיקה למשכנתה שלכם. 0722-50-2050 0722-50-2050.
מבצע מדהים לבין הזמנים. מזרני היוקרה של סימונס בהנחות ענק בעולם המזרנים. עד 50% הנחה וגם כפל מבצעים ומתנת כלולות מפתיעה. אל תתפשרו על טיב השינה. סימונס, המזרן הטוב בעולם. להשיג בעולם המזרנים. בירושלים, כיכר דוד כה נביאים 86. בבני ברק, כה נאמן 62. ברמת בית שמש, נחל זוהר 4. ובאשדוד, רשבי 15.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה. 02-538-9550.
שערי שמיים נפתחים במעמד ההיסטורי על בימת קיסריה, עם הרבנית ליסה דדון להזמנת כרטיסים. 03-551-2998.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
זכני לגדל בונים ובני בונים בונים חכמים ונבונים אויבי השם יראי אלוקים אנשי אמס נוי זה רק zakeini oy legade boni muvnei voni voni khachomi mone voni oy ave yashem ire yeloki an sheyemes no voice vevera ko
is חברו יצחוק ויעקב תתתס אוי דיהי לי כתתס וביסחוס סודו ריבקו רוח אל ולאיו אוי די ממס אוי דיהי
ועל רקע השיר הנפלא הזה והתפילה שבוקעת מהלב, שהקדוש ברוך הוא באמת יזכה אותנו לגדל בנים ובני בנים של כל עם ישראל עוסקים בתורה ובמצוות, אנחנו חזרנו עליכם בתוכנית ידיד נפש עם אריה מונק. ואם אתם רוצים לעלות לשידור ולשאול את היועץ המומחה שלנו, הרב מוטי זולברג, אתם מוזמנים להתקשר לנו לטלפון 058-693-93, 058-693-93. אם גם אתם מתמודדים, ברוך השם, עם התמודדות טובה שנקראת להכניס ילדים לבית ספר, לכיתה א', לישיבה קטנה, לישיבה גדולה, או כל שינוי או מעבר אחר, ונדבר פה על הרבה סוגיות היום, על הנושא של מה קורה בכיתה א', ומה קורה עם ילד לא מוכן לכיתה א', וכן הלאה וכן הלאה, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו שוב ל-058-693-93, ואנחנו אומרים מיד לילה טוב למאזינה הראשונה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ולילה טוב.
קודם כל תודה רבה על התוכנית, אני מאוד מאוד נהנית.
בבקשה.
אני ממש מקשיבה כמעט קבוע לתוכנית של הרב, מחכימה ממנה המון. עכשיו, רציתי לשאול, יש לי ילדה שעולה לאלף עכשיו, אני עצמי עובדת בגן שפה, אני מכירה את התחום הרגשי, המקום המקצועי, ואני מאוד מאוד נתקלת בקושי, אני מרגישה מאוד לחץ פנימי שיש לי מהעלייה שלה לאלף. ילדה חכמה, ילדה מקסימה, יש לי שבנים לפניה, יש תינוק אחריה, והיא ילדה אחראית בבית,
אני מבין שהיא בכורה?
היא בכורה, כן.
זאת אומרת שגם את מעלה פעם ראשונה לכיתה א'. גם את עולה לכיתה א' באיזשהו מקום.
משהו כזה.
כן, אוקיי, ו?
מה שקורה, אני מרגישה שאני פשוט לא, לא יודעת, אני לא קראת אותה לטיפול הריפוי בעיסוק, היא צריכה. יכול להיות שאם האחרת לא הייתה צריכה, לא הייתה מקבלת את ה... הפנייה הזו בכלל, אני פשוט ממש כאילו כל השנה עקבתי ורגשתי צורך, ורציתי אפילו לדעת הפסיכולוגית של הגן, למרות שכביכול הגננת ראתה שהיא בסדר והיא חלקה, אבל אני הרגשתי שיש לה קשיים, ועכשיו אני לוקחת אותה לטיפול, כשאני פה בעיסוק, ויש לי לחץ מאוד חזק, כאילו שהיא צריכה לעשות את השיעורי בית, וכאילו היא, אני רציתי להשאיר אותה עוד שנה, ממש רציתי לשאול אותה, אבל זה לא הסתדר מבחינת הגן, ו... זה לא הסתדר, לא בא לי, ולקחת אותה למאבחנת, טענו שהיא יותר גדולה, והיא יכולה יותר, וגם לצד המשפחה. היא באמת יש לה אחריות, היא ילדה אחראית, בתינוק, היא ממש אחראית, באמת, ברמה לא רגילה גם, היא באמת לא בוגרת, אבל אני חושב שיש לה חוסר בשאלות מסוים, מבחינה לימודית, אחריות על לימודים, על ביצוע מטלות, על סדר, ארגון וכל זה, ורציתי להשאיר את הרצאה, זה לא יסתדר, לקחת אותה למאבחנת, באמת אמרו שהיא חכמה, והיא בסדר גמור, והיא תסתדר, היא צריכה קצת ריפוי בעיסוק, נורא מתקנת. ואני לוקחת אותה, אבל אני מרגישה שאני כל כך לחוצה בשבילה שתעשה את השיעורי בית, ותתקדם, ואני אומר לי, תעזבי אותה, בסדר, אז לא נורא, זה לא תהיה הכי חרוצה, אז תעזבי אותה, אז תתני לה את כמה חודשים שהיא תתבשל, תני לה, מקסימום תקבל עונש, פעם, פעמיים, שלוש, היא תקלוט את זה.
טוב, הבנתי את השאלה, השאלה הזאת היא...
וגם זה נורא נורא מציף לי בפנים דברים. מולי, כאילו אני מרגישה כל מיני דברים פחדים משלי.
אז זה בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה. תראי.
אחדת אותם דרכה, כזה סוג.
אז תראי, קודם כל, אני חושב שהתמונה מובנת גם למאזינים שלנו וגם לי באופן אישי. תראי, יש מציאות כזאת שאנחנו קצת לא נותנים לילדים שלנו לגדול מכל מיני חששות שלנו, מכל מיני דברים שהיו או קרו לנו ואנחנו לא רוצים שיקרו לילדים שלנו. אבל יש את משל הצמח שאני נוהג לספר הרבה פעמים לילדים שלי על חמישה עציצים, שעציץ אחד יום אחד בא ובכה לאמא, מדוע העציץ השני מקבל כל כך הרבה מים ואילו הוא מקבל מעט מים וכולי וכולי. וכך היו לו טענות מטענות שונות, ואז אמא אמרה, אין שום בעיה, מהיום אני נותנת לך את כמות המים שאני נותנת לעציץ השני. וכעבור כמה ימים שהוא בקושי נושם וקבל, כל גופו ועליו ספוגים במים, הוא אומר, אמא, אמא, די, אל תתני לי מה שאת נותנת להציץ השני, כי אני מרגיש שאני נחנק מזה. לכל ילד יש את הצורך קצת לגדול לבד. הרבה פעמים אנחנו שומעים מחנכים שאומרים, אתה רוצה שהילד יגדל נורמלי? עזוב אותו. פשוט עזוב אותו. תן לו לגדול. ואני חושב שמה שבעלך אומר לך הוא מאוד צודק, כי לא ניתן לגדל ילד עם כמות הלחץ שבסופו של דבר נגרם או מועמס עליו. קודם כל הוא בן בכור, מדובר בבת בכורה. באופן טבעי דיברת על האחריות ועל האחריות לתינוק ועל על, 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 על משהו שהוא קצת רחב וגדול מדי על כתפיים של בן בכור, אבל זה אנחנו יודעים, זה מכת בכורות לכל הבכורים, תמיד יש יותר עומס והם תמיד הגדולים שמתבשלים לכאורה יותר מהר, אבל משאירים כל מיני חסכים מהצד השני. ולכן אני חושב שהצורך בהדרכת הורים, בתוך הנושא של הטיפול של התרפיה באומנות, תרפיה באומנות זה טוב, זה טוב, זה איזשהו קטע כזה של...
לא, היא לא בתרפיה באומנות, היא בריפוי בעיסוק.
ריפוי בעיסוק זה אותו דבר, זה גם בסדר. זה איזה קטע כזה של פן, של משהו שהוא פעם בשבוע, הוא משהו טוב, ואם הוא פותר עוד כמה בעיות על הדרך של מוטוריקה עדינה וגסה וכו' וכו', זה מצוין. אני שואל את עצמי, ואני רוצה עוד מעט ככה לשתף את הרב זולברג, בעניין של ההדרכת הורים, כי אני חושב שאת מביאה, ואת מאוד מודעת ומאוד ורבלית, ומביאה את הדברים לשולחן, ואת אומרת, למעשה אני חושבת, את לא אמרת את זה במילים האלה, אבל שאני הבעיה.
כן, בפורש.
יפה. אז בוא ניתן
גם לרב... עם הגדול שלי אני מרגישה את הדברים האלה.
יפה. אז בוא ניתן לרב זולברג ככה, הוא עוסק יום יום בדברים האלה שקשורים בנושא של הורים וילדים ולעתים מהאובר רצון שלנו שהילדים יצליחו, אנחנו לפעמים, כמו שאמרתי, משקים מדי את העציץ והוא נבל. אז בבקשה, הרב זולברג.
קודם כל, אם הרב אמונק לא היה מביא את המשל שלו, אז אני הייתי פותח בבדיחה. אז למזלי, אני ככה מדלג על העונג הזה לספר בדיחה בשידור חי. אולי חזון למועד. עכשיו, אני רוצה קודם כל להחמיא לך שאת מאוד, מאוד מודעת לעצמך, שאת עצמך אומרת שבעצם אולי את צריכה לעשות איזשהו שינוי. לכן מה שיש לי להגיד לך זה שתי דברים. קודם כל, מה עלינו כהורים, ואחר כך לראות האם באמת יש נקודות מסוימות אצל הילד, ששם אנחנו יכולים לפעול ולתקן. קודם כל, הורים צריכים להיות מודעים לעצמם, לכל מיני חששות, לכל מיני חרדות, שיש להם בצדק ושלא בצדק. יכול להיות שיש להם כל מיני חוויות אישיות, כשהם היו בבתי הספר, או מילדים אחרים שהלכו לבתי ספר או לגנים. את כל הדברים היפים האלה הם צריכים להשאיר בצד, כי אם הם לא ישאירו את זה בצד, הילד בעצם הוא קולט מה עובר על ההורי. אנחנו כהורים משדרים לילדים במודע ובתת מודע כל מיני פחדים וחרדות. כשיש הורה שחושש מבית ספר או מגן ילדים, הילד יקלוט את זה. כשהילד הולך לצד אבא ויש כלב שעובר באזור והוא רואה את זה, הילד קולט שאבא מפחד. גם אם אבא משחק אותה גיבור הכי גדול בעולם. לכן את כל החששות של ההורים צריכים להשאיר את זה בצד. ההורים צריכים לטפח תחושת מסוגלות אצל הילד ולשדר להם כמה שיותר ביטחון. אז זה קודם כל עלינו כהורים. עכשיו בוא רגע נעבור לחתן דנן, לילד עצמו, לילדה עצמה. כאשר ילדה עולה לכיתה א', קודם כל צריכים לעשות איזשהו בדיקה, האם היא באמת מסוגלת לעלות לכיתה א', אבל אנחנו עומדים היום כבר בתחילת שנת הלימודים, בכל אופן אצל הבנים, בתלמודי תורה, ובעזרת השם עוד כשבועיים אצל הבנות. צריכים לבדוק בכמה מקומות, האם הילד באמת מתאים לגיל, מתאים לכיתה. ויש דברים שאפשר לשנות ולתקן גם עכשיו. כל הנושא של התחום המוטורי, התחום הקוגניטיבי, התחום החברתי והתחום הרגשי. כל אמא שחושבת שיש בעיה באחד מהתחומים האלה, אפשר לפנות לכל מיני מקומות טובים ומקצועיים לתת מענה. אבל למשל, אם ניקח את התחום המוטורי, אנחנו רואים שהילד, יש לו כל מיני בעיות במוטוריקה גסה, או מוטוריקה עדינה, אנחנו כהורים יכולים לתת לו כל מיני כלים. חוגי ספורט, כדור, לרוץ, לצייר, לגזור. תחום קוגניטיבי, אנחנו גם יכולים לתקן כל מיני דברים, על ידי, נקרא לו סיפורים, משחקי זיכרון, משחקי דמיון, כל מיני חידות למיניהם, חרוזים. תחום חברתי, אם יש ילד שהוא לא מתאים לכיתה א', והוא כבר אוטוטו עולה או עלה, אנחנו יכולים לתת לו לשחק עם כמה ילדים ביחד, ללמד אותו איך משתפים פעולה, איך מחכים בתור, איך מבטרים, איך מתחשבים. אפילו להשאיר את הילד אצל חבר בלי ההורים, לתת לילד לשחק לפי חוקים. ילדים הרי בגילאים הקטנים, קשה להם לשחק עם כללים ברורים וחוקים. הם יכולים לפרוץ בבכי, הם יכולים לקחת את המשחק ולהטיח אותו בחוזקה על הרצפה, כי זה לא מתאים להם החוקים האלה. הם בטוחים שמסמנים אותם. ללמד את הילד איך פונים למבוגר, בלי שזה ישפיל אותם. ובנושא של התחום הרגשי, אנחנו יכולים לראות הרבה הרבה דברים שילד צריך לדעת להיות בשל רגשי. אנחנו יכולים לתת להם כל מיני דברים שהם ירגישו עצמאיים, לענות להם על הסקרנות שלהם, איך לדחות סיפוקים. אני מאמין שחלק מהמאזינים מכירים את המחקר הידוע, זה נקרא מבחן המרשמלו. נשקיע לזה חצי דקה.
מה זה מבחן מרשמלו? אתה נותן לילד מרשמלו, הוא אוכל אותו.
אוכל אותו.
מה המבחן פה?
אם לברך. אין בזה מבחן. ברור. עשו מחקר מאוד מעניין בשנות ה-60, ויש איזה סרטון מאוד מאוד יפה, אפשר לראות את זה בכל המקומות, להיכנס לגוגל ולכתוב מבחן המרשמלו, וזה עולה, הסרטון עולה. לקחו קבוצת ילדים, נתנו להם מרשמלו, ואמרו להם ככה, ילד שיתאפק ולא יאכל את המרשמלו 3 דקות, יקבל אחרי 3 דקות, 2 מרשמלו. אבל ילד שיאכל את זה תוך השלוש דקות, יפסיד. ולקחו את הילדים האלה ורצו לבדוק מה קורה איתם לאורך זמן. המחקר היה מדהים, ומה שהתוצאה הייתה, חלק מהילדים כמובן לא התאפקו, אכלו את זה מיד, חלק אכלו את זה...
ילדים בריאים.
ילדים בריאים בנפשם, מצוין. ויש ילדים שכן הצליחו להתאפק. הילדים שהצליחו להתאפק, כאשר הם הגיעו לאוניברסיטה, הם התקדמו מבחינת הציונים במבחני סף כניסה לאוניברסיטה, מעל 200 נקודות יותר מהילדים שלא התאפקו. עכשיו, זה דבר שאפשר ללמד ילדים מגיל קטן. דרך אגב, במבדיל בין קודש לחול, הרש"ר הירש, מגדולי המחנכים שהיהדות ידעה אי פעם, הוא אומר שתחיית סיפוקים נצרכת לילד מגיל הינקות ממש.
אבל אני... זה כל החיים שלנו תחיית סיפוקים.
אנחנו
כאילו... לברך לפני, לעשר, צומות, כל מהלך החיים שלנו זה תחיית סיפוקים. אבל אני חושב שפה אני רוצה רגע ככה לחזור למאזינה. אני חושב שהפוקוס והעיצה שאולי ככה יכולה באמת להועיל ולעזור פה, מעבר לילדה, שאני חושב שהילדה מקבלת אובר טיפול, זה באמת איך אנחנו עוזרים לה.
היא בידיים טובות, הילדה.
כן, איך אנחנו עוזרים לאמא.
אז כמו שאמרנו בהתחלה, אם האמא יודעת, ואני שמתי לב על פי השאלה שלה, שהיא מודעת לעצמה, והיא יודעת שיש לך כל מיני חששות וכל מיני חרדות.
איפה לומדים להיות הורה?
הקדוש ברוך הוא ככה ברא בנו.
אוקיי, ואם...
אין בית ספר
לרעות. כן, אבל אתה יודע, המאזינה עדיין על הקו?
כן, כן.
כן, אבל אני ככה...
אני פשוט רוצה גם לשתף משהו נוסף, שאני גם מרגישה שאני... יש לי כזה מין כעס כלפיה, אפילו סתם היא מסתובבת ולא עושה משהו עם עצמה. כאילו, לא יודעת, כאילו, תעשי משהו, תעשי, תקחי, תעשי שאתה שיעורי בית שאתה צריכה לעשות, תשחקי משהו.
אנחנו מדברים על ילדה בת שבע, נכון?
מה שאתה מסתובבת אצלך כמו חרגול, כאילו, אין לך משהו להסתיק את עצמך.
אנחנו מדברים על ילדה בת שבע?
ילדה בת כמעט שש, עוד כמה ימים בת שש.
אוקיי, אז לכן אני...
מה זאת, עכשיו, אני אומרת לעצמי, הרבה פעמים אחרי שכאילו אני מדברת עם בעלי, ואני יושבת עם עצמי וחושבת על הדברים, ואני אומרת, מה כל כך קשה לך לקבל את הדברים שהוא אומר? הוא כל כך צודק. אז למה בפועל, אני מגיעה למקום הזה, אני פשוט מרגישה שקשה לי...
אני אגלה לך למה.
קשה לי לעשות את הדברים.
אני אגלה לך למה. את גדלת באווירה הזאת, ולפעמים כשאנחנו גדלים בסוג של אווירה, שהיא לוחצת, תחרותית, מאוד תובענית, אפילו אם לא ביקשו את זה ממך. אבל אם את גדלת בסוג בית שלא היה מציאות כזאת של לא לעשות שום דבר.
כן, זה לא היה. לא היה כדבר הזה.
אוקיי, אז את ממשיכה
לגדל... בעשייה מאוד חיובית, אבל תמיד עשייה.
יפה, אז את ממשיכה לגדל את הילדים שלך בדיוק כמו שאת גדלת. את יודעת, יש פסוק שאומר, יהפוך כוש יורו ונמר חברותיו. בן אדם לא יכול להפוך את עצמו. בן אדם, המודלינג שהוא ראה, המודל שהוא ראה בחיים, זה מה שהוא. עכשיו, אני תמיד אומר שאנחנו, הלוואי ונחנך את הילדים שלנו טוב כמו שההורים שלנו חינכו אותנו. אבל מגיע גיל מסוים שאתה בא ואומר לעצמך, ההורים שלי חינכו אותי מצוין. אבל הדור השתנה, המציאות השתנתה, ויש דברים שאנחנו חייבים להבין את זה. אני חושב שבגלל שאת כל כך מודעת לדברים, אני חושב שחובה להוריד לחץ מהילדה הזאת. כי הלחץ הזה לא בטוח שהוא נכון, או יותר נכון, אני רוצה להגיד את המשפט הפוך, הוא בטוח לא נכון. הוא הורס, הוא מקלקל, הוא לא נותן לדברים להתבשל. אני בהרצאות שלי בדרך כלל אומר לנשים, שאם ניקח חלות לשבת ונופה אותם בתנור שחומו הוא 600 מעלות חום, אז זה יישרף מבחוץ וישאר בצק מבפנים. לא ניתן לאפות חלות, ולא ניתן לאפות ולבשל ולפתח רגשית ילדים באובר לחץ. יש לכל גיל, יש את מה שהגיל יכול. אנחנו יודעים גם את הפסוק... לכל זמן ועת לכל חפץ, אנחנו יודעים את המשנה באבות שיש בין חמש למקרא וכו' וכו' וכן הלאה. זאת אומרת, יש את המציאות הזאת שבן אדם צריך את הזמן שלו להתבשלות, וכשאנחנו מנסים למהר את זה, אז אנחנו חושבים שאנחנו מרוויחים, למעשה אנחנו מפסידים. את יכולה לראות הרבה ילדים שהקפיצו אותם כיתה, כי הם היו so called הגאונים של הכיתה, והיה להם IQ מאוד גבוה, אבל ה-EQ שלהם, האמושן על הרגשות, משהו שם לא התפתח בגלל שהריצו אותם קדימה, וזה דבר שהוא לא נכון. אני הייתי מציע לך באמת לעשות איזושהי רשימה של כל הדברים שהם נראים קצת אובר, ומאחר ואת הרבה מצטטת את בעלך ואת אומרת למעשה למה אני לא שומעת בכל, אז אולי באמת התייעצו ביחד על הדברים. אם זה לא עוזר, אפשר גם אולי קצת ללמוד הנחיית הורים, ללכת למקומות שמדברים קצת על יותר הבנה של ההורות שלנו. כי אין מה לעשות, חנוך לנער על פי דרכו, כל ילד הוא אחר, ולא ניתן לדחוף ילד בקצב יותר מהיר ממה שהוא יכול ללכת. זה לא הולך, אז הוא נופל. וכיוון שאת כל כך יודעת שאת קצת באה מבית כנראה עם, 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 עם רצינות ותובנות, אני לא בטוח שאת תגיעי לתוצאה הנכונה בדרך שאת הולכת. וזה חבל, כי יש לך כוונות טובות ורצון טוב, וחבל שבגלל שהדרך לא נכונה, אז תהיה פגיעה בילדה. וצריך ללמוד את זה. את מבינה, זה לא אומר שום דבר עליך כבן אדם. את יכולה להיות באמת, האמא הכי טובה.
אני גננת מצוינת, אני יכולה להגיד את מה שהרב אומר, אני יכולה להגיד להורים גם, זה העניין. אני אומרת, ואני חושבת גננת טובה, ואני באמת מוציאה ברוך השם ילדות טובות מהגן, אבל אני מרגישה שפה במקום הזה אני כאילו עבודה, אני רוצה את טובת הילדה שלי, ואני מרגישה שאני...
אז קצת והשבות...
אני אאבד אותה בצורה כזאת, זה לא טוב.
תראי, ישנו משפט שאומר, קריינה דיגרתה יואה ולפרוונקה, זאת אומרת, כותב האיגרת שישלח אותה גם. אם את נותנת עיצות כאלה חכמות להורים, אז כדאי שגם את תשמי בכל העיצות שאת נותנת להורים. גם בילדים שלך. בסדר? כי באמת ככה חבל, עם כל כך הרבה מודעות וכל כך הרבה ניסיון, לא כדאי שדווקא הילדים שלך יגיעו למצב שהוא לא חיובי. בסדר?
אבל איך אנחנו יכולים, זו השאלה שלי, שזה התקשרתי, איך אפשר לעשות אם בן אדם רואה והוא מרגיש שכאילו הוא יודע מה צריך לעשות, אבל הוא לא מצליח לעשות את הדבר הזה.
גם
לא
למידה.
לא מצליח כאילו להרפות. אני רוצה להרפות, ואני לא מצליחה להרפות, כאילו עוד מה אני צריכה לעשות? זו השאלה.
אז אני אתן לך עיצה אחת, ואחרי זה ניתן לרב זולברג לתת את העיצה שלו. אני חושב שאם תעשי הערכה של הנזק שאת גורמת לילדה, ואת יודעת, זה קצת מילים קשות, זה משפט קשה, אבל תעמדי מול המראה ותשאלי את עצמך, בדרך שאני הולכת עם הילדה, איזה נזק אני גורמת לה? והרי אני לא רוצה לגרום לנזק. אז אולי אני צריכה באמת להתייעץ עם בעלי, אולי אני צריכה לספור עד 10 לפני שאני מהירה לה, אולי אני צריכה להבין שמותר לילד להשתעמם שעה, שעתיים ביום, זה בסדר, מותר לחיות, מותר להיות ילד, מותר לילד להסתובב. זה כמו לנסות לחנוק את ההתפתחות הטבעית של ילד, את יודעת, יש ילד בגיל מסוים שהוא זורק דברים על הרצפה מהכיסא הגבוה או מהשולחן, אז יש אנשים שנותנים לילד מכה ליד וחושבים שהם עושים דבר חכם, והם לא מבינים שזו טעות, כי זה חלק מהתפתחות. ועד שאת מבינה כל כך את הדברים, אני חושב שאת צריכה את הסיוע מבעלך, או מלמידה בחוץ, והיום יש ברוך השם המון איפה ללמוד, איך באמת ליישם את הדברים שאת יודעת.
השאלה שלי, אם זה כדאי באמת ללכת לכיוון של למידה, הסוג של הדרכת הורים והנחיית הורים קבוצתית, וזה, או ללכת לייעוץ ממוקד, אז נושא הזה ספציפי.
אני חושב שכדאי ללכת לייעוץ ממוקד, כי בייעוץ ממוקד את מרוויחה שאתה גם את הקטע המקצועי וגם את הקטע האישי, כי עובדים איתך. והעבודה פה, אין לך פערים בידע, יש לך פערים ביכולת ליישם את מה שאת יודעת. אז הנה הרב זולברג רוצה משפט אחרון, בבקשה.
תודה רבה.
אני רוצה להמשיך את מה שהרב מונק התחיל, בגלל שאנחנו הרי יודעים שכל הנושא של חינוך, זה בעצם, זה לא על היום. אנחנו בעצם מחנכים ילד היום, כדי שכשהוא יגדל, הוא יהיה בשל. אז זה לא משנה אם עכשיו הילדה תעשה כך או כך. אנחנו צריכים בעצם להכין אותה, שכשהיא תהיה גדולה, היא תהיה טובה. אני רוצה ללמד אותך כמה כלים מעשיים ופרקטיים. כלי ראשון שאני רוצה ללמד אותך, זה הנושא שנקרא ניטרול. ניטרול רגשות. למשל, אם את מתעצבנת שמשחקת בלגו, למשל, אני בכוונה לוקח דוגמה שכנראה היא לא נכונה. ואת מחליטה מהיום, זה לא מעניין אותי שהיא משחקת בלגו. כשהיא משחקת בלגו, אני לא מתעצבנת, כמו שאני לא מתעצבנת שהשכנה ליד משחקת בלגו. פשוט את עושה עם עצמך עבודה, שמהיום זה לא מפריע לך, וזה יפסיק להפריע לך. נקודה נוספת פרקטית, תעשי משהו כמו כזה, כמו משחק. תושיבי את עצמך על כיסא אחד. מולך תושיבי כיסא אחר ריק. ותתחלפי בכיסאות. את תהיי אימא שמגיעה להתייעץ איתך. תקריא לה בשם שלה, נגיד רחל. ואותה אימא מספרת לך סיפור בדיוק כמו סיפור על הבת שלך. ותעני לה. וככה בצורה של המשחק הזה, עושים את זה הרבה פעמים בפסיכודרמה, את תתחברי לזה הרבה יותר, וזה ישפיע עלייך.
אני קראת אותי, תקלי, זה הכיסא הריק.
יפה, אז זה כלי נהדר, אני משתמש איתו הרבה, והוא עובד. ובמשפט אחרון מהרב הולבה, הרב הולבה כותב במאמר שלו, בעלי אישור סוף חלק ראשון, מאמר שנקרא חינוך, הוא אומר, הורים נכשלים בחינוך, איפה שהם רוצים, שהם לא הצליחו, אז הם נכשלים בחינוך. אם יש אבא שרוצה שהבן שלו יהיה קבלן, כי גם הוא רצה להיות קבלן והוא לא הצליח, או שהוא הצליח להיות קבלן מאוד גדול, אבל הבן לא מתאים לזה, אז הרב הולבה אומר, כאן הילד יקשל. חנוך לנער על פי דרכו, אם יש לבת שלך תכונות שונות משלך, גם הילדים שלי, חלקם תכונות שונות משלי בצורה קיצונית. ואם אני יודע שהבן שלי עם תכונות שונות, ואני מכבד את זה, ואני לא כופה את התכונות שלי עליו, בעזרת השם, נצליח איתו יותר מאשר אני אקפה את העמדות שלי ואת השיטות שלי ואת התכונות שלי עליו. ככה הרב וולבה כותב.
טוב, קיבלת באמת צרור עיצות, ואני מקווה שהם הועילו לך ושתוכלי ליישם אותם, וגם ללכת ללמוד, 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 זה חשוב, זה העתיד של הילדים שלנו, ולהוריד מהלחץ, להוריד מהלחץ. ילדים לא נאפים, תזכרי את הכלל, חלה לא נאפת ב-500 מעלות חום, היא נשרפת.
תודה רבה,
ישר כוחכם.
לילה טוב
ובהצלחה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחת המוזיקלית, מגבץ פרסומות, ומי שעדיין רוצה להתקשר לנו, 058-600-93-93, וכמובן שניתן לפנות דרך אתר האינטרנט.
ילד, התעוררת, לא אל תישן, אל תוותר. נכון, בקושי שנרדמת, כי בגיל הזה קשה יותר. ילד, התבגרת, כל חלף כל כך מהר. רק אתמול איתי שיחקת, והיום אתה בקושי מתקשר. צא לדרך ידי אל החיים היפים, רק אל תשכח אל סביב מחופשים לאנשים. ילד, אז אחרת, הלכנו פעם אל הים, ומגל גדול הבאת, אתה תפגוש הרבה גלים בעולם. צא לדרך ילדי אל החיים היפים, רק אל תשכח יזבים מחופשים לאנשים. ילד, הידעת, העולם הזה כולו הסתר, והחוכמה היא מצאת את האתון הגדול שמסתתר. ילדי אל החיים היפים, רק אל תשכח יש זאבים מחופשים לאנשים. צא לדרך ילדי אל החיים היפים, רק אל תשכח יש זאבים מחופשים לאנשים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, חזרנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עם הנושא של חזרה לשגרה, חוזרים ללימודים, ישנם כאלה שעלו לכיתה א', וישנם כאלה לישיבה קטנה, וישנם כאלה לישיבה גדולה, ולכולם יש התחלה שהיא התחלה שבדרך כלל גובה איזשהו מחיר מהילדים. אנחנו היינו קודם לפני שיצאנו להפסקה, דיברנו על כך שאומנם ילדים נכנסו לכיתה א', אבל אני רוצה לשאול אותך, הרב זולברג, עד השיחה הבאה, כי אני רואה שיש פה הצפה של שיחות. האם באמת הרב זולברג, כל ילד שהבוקר התחיל שלום כיתה א', הוא אכן מוכן לכיתה א', או שאתה יודע, הגיל והעדר, העדריות הכניסה אותו לכיתה?
כדרכם של יהודים, אני אשאל אותך שאלה. כל בחור שמתחתן, כל בחורה שמתחתנת, מכל המגזרים, האם הם מוכנים לחתונה? או שזה תופעת העדר?
אני מעדיף לא לענות לך. כי אני אגיד לך למה. אנשים יודעים שאנחנו מסיימים בשעה 2 את השידור, עומדים פה למטה קבוצות של אנשים וזורקים עליך אבנים ועגבניות.
קבוצות של סודנים כבר ראיתי למטה.
טוב, בכל מקרה, השאלה היא שאלה ככה שמקפיצה באמת להנחתה, אבל אנחנו חייבים להגיד קודם כל, לילה טוב למאזין הבא.
הלו.
לילה טוב.
ערב טוב, כן, שלום וברכה. קודם כל, יישר כוח על התוכנית, ממש מחכימה, וככה אנחנו לומדים ממנה הרבה.
תודה.
אז יש לי שאלה, יש לי שאלה ככה. אני ילדתי לפני חצי שנה תאומים. יש לי ברוך השם 6 ילדים, הגדולה בת 7. עכשיו, בעצם הבעיה שלי כרגע זה עם הקטנה שלי בת 2. כרגע בת 2, זאת אומרת שילדתי אותה בת 1.5. בעצם מהלידה התחילה לפתח מאוד מאוד בבעיות של חרדה מקטע של השינה. לא מוכנה לישון לבד, מאוד מאוד כנראה מקנה. רואה את התאומים שנים איתי במיטה.
לקחו לה את האימא שלה, נכון? בגיל
ממש, לגמרי.
בגיל 1.5 לקחו לה את אימא שלה.
כן, נכון.
אני לא אומר את זה בצחוק.
כן, כן, אני מסכימה איתך לגמרי. כמה שאני מנסה להיות, לתת לה ולהעניק לה זמנים אישיים ורק לה וכולי, אבל זה כמו שאתה אומר, לקחו לה את אמא שלה. אם אפשר לקחו לזה ככה, אז כן.
רגע, סליחה, אני רוצה רגע בכל זאת להתעקש על זה. זה לא נקרא ככה? לא לקחו לה את אמא שלה?
אתה שואל אותי?
כן.
כן, 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 מסכימה. מסכימה מזה לחלוטין, בפירוש, אני אומרת שוב, כמה שאני אנסה לתת לה ולהעניק לה, זה לא כמו, כבר היא לא הבת הסכונים וכבר היא לא הקטנה.
זאת אומרת שהשאלה שלנו, עוד לפני שאת ממשיכה, השאלה שלנו, איך מסבירים לילד בן 1.5 או בן 2, שלמעשה לא לקחו לו את אימא? נכון?
כן, לא, אימא גם שלך וגם של אחרים, אבל בפירוש זה לא, כן, זה לא משהו היה רגיל עד גיל 1.5. היא מאוד מתחלקת ליותר חלקים.
כן, אז מה השאלה שלנו?
אוקיי, עכשיו בעצם, אז היא, אחרי הלידה פיתחה משהו, בעיות חרדות משנה, והתקרוב שהייתי מניחה אותה בתוך מיטת אינו, גדת צורחת, ועושה הפגנות, לא מוכנה, וכתוצאה מזה גם למדה להקיא, כל מה שהיא מניחה אותה בוכה, מקיאה,
היא מקיאה זה משהו אמיתי, או שזה בשביל לקרוא לך? יש הקאה של פחד, ויש הקאה שילד יודע שאם הוא יקי, אז אמא תהיה חייבת לבוא.
לא, לא, לא. היא בוכה ומקיאה, ממש בוכה, כאילו בוכה 3-4 דקות, משתעלת תוך כדי הבכי, ומקיאה. זאת אומרת, לא ממש יכולה לעצור אותו. אני חושבת שהיא לא יכולה לעצור את זה. זה משהו, במשך היום היא מתנהגת מדהים, היא בובה של ילדה. אבל בקטע של השנה, זה הקושי העיקרי שלנו איתה. ואז, שוב, זה תקופות כאלה, ואז חזרנו לשגרה, היא חזרה למעון, הכל היה בסדר, ואחר שוב פעם החופש הגדול, הפגיש אותה שוב מול המקום הזה, שאימא לא רק שלה, כמו שקראת לזה מההתחלה, וכן, בחופש היא ראתה כמה, הקנאה כנראה צפה יותר, ולפני שבועיים ככה התחילה שוב לפתח בעיות חרדה בשינה, משהו שאי אפשר לתאר במילים, היא צורחת ברמות היסטריות ואני מניחה אותה בתוך המיטת תינוק. אז ניסיתי בכל הדרכים, ניסיתי מקל וגזר, זה בהתחלה אמרתי אני אשכב לידה, שכבתי לידה וזה לא לעניין, כן, זה יותר מחמש דקות, עשר דקות הילדה, לא נרדמת. הגיע מצב שהיא צורחת, אז אמרנו טוב, אני אקח אותה למיטה שלנו, במיטה שלנו היא עושה חגיגה, יש גם את יומים וגם זה, היא עושה חגיגה, כמה יוצאת, חוזרת, הופכת, בקיצור, לא לעניין. אני משאירה אותה במיטה שלה, אז היא מאירה את כל שאר האחים, יש לנו רק חדר ילדים אחד. אז היא מאירה את כל האחים. בקיצור, אני כרגע לא יודעת באיזה כיוון, באיזה שיטה ללכת, אני ממש עומדת מתוסכלת, ולא יודעת, אני מפחדת מצד אחד להרוס את הילדה, לא רוצה מדי, כן, אני באמת חשוב, היא מגיעה לרמה של חרדה ובכי, כאילו, לא יודעת מה, נחש נמצא במיטה. ושוב, במשך היום היא ממש, בלי בעיות התנהגות, בובה של ילדה, ממש בובה. הקטע של השינה זה הקטע הכי קשה. וכל הבית, חג סביבה, יום עד 11 בלילה, היה, היא בכתה, ושוב, ניסתי להחזיר, ובכתה שוב, ושמתי אותה בחדר שלי, וקמה, היא הראה את כל הילדים, אני לא יודעת איפה לשים את עצמי, כאילו, מה עושים, איך, באיזה שיטה לפעול איתה, באיזה כיוון.
טוב, טוב, בוא, רק שנייה. בוא נוריד את הטמפו, נוריד את הקצב. אני מרגיש שאת ממש קצת בפאניקה מהעניין. ואני לא דן אותך.
כן.
אני רק יכול בציניות להגיד שכשלי היו לי, זאת אומרת לנו, לאשתי ולי, היו לנו 6 ילדים, אז כשהקטנצ'יק היה, אני לא יודע בין כמה, אי אפשר לשאול גבר בדרך כלל על גילאים של הילדים שלו, אז...
של היום נישואין שלו.
כן, זה בוודאי שלו, רק של אשתו, זה הוא חייב לזכור. כן? אז נולדו לנו ברוך השם שלישייה. שלישיית בנים. ושלישייה זה קצת יותר מורכב מתאומים, אומרים שזה כאילו לא עוד, כאילו, זה פי כמה וכמה וכמה, כי זה ממש כבר לא הורים שיכולים להסתדר, מכניסים הביתה אחות לילה וכו' וכו'. וגם היה לנו מצב שהוא מצב דומה, שהילד הרגיש שכאילו לקחו לו את ההורים שלו. כי באמת, שתי ההורים, כל הזמן פוקוס על הילדים הקטנים, במיוחד אם חס וחלילה הם נמצאים בפגיעה, או במקום שהם דורשים יותר attention, יותר התייחסות, זה מגיע לאיזשהו מצב שהילד מרגיש איזשהו סוג של חרדת נטישה. מה שצריך לעשות, ואני אומר לאיפה צריך להגיע, אני לא מדבר על הדרך, על הדרך ידבר הרב זולברג, אני אומר לאיפה צריכים להגיע, וזה פשוט, צריך להגיע למצב שהילד יבין שההורים שלו, לא הולכים לשום מקום, לא בורחים לשום מקום, גם אם אתה לא רואה אותנו 5 דקות, לא יעזור לך לצבוח ולהקי, צריך פעם אחת לשבור את זה. זה מאוד אכזרי, זה מאוד קשה, אבל אם שוברים את זה פעם אחת, אבל בתנאי שהילד יודע, לא להעמיק את הטראומה שהילד יחשוב שוב שברחו לו, אבל אם הילד ידע שאתם נמצאים שם, אבל אתם לא... מנגנים לפי, רוקדים לפי החליל שלו, אז קודם כל ההתנהגויות המפחידות האלה שהוא מייצר עליכם מניפולציות, יפסיקו. עכשיו, בטח את רוצה לדעת האם ילד בן 2 יכול לייצר מניפולציה על אמא? מה התשובה לדעתך?
יכול.
יכול, יכול, כן. וגם
אני עושה. אני רואה את זה במוחש.
יפה. אז הילד קודם כל צריך להבין שהוא לא מייצר מניפולציה על ההורים. מצד שני, אנחנו לא רוצים להעמיק את חרדת הנטישה שלו. ולכן, הילד כן צריך לדעת שיש לו אבא ואמא שלעולם לא הולכים לשום מקום. אבא ואמא כל הזמן בבית, אבא ואמא לא בורחים לך לשום מקום. אבא ואמא יושנים בחדר הזה והזה שאליו לא נכנסים ולא באים ומזדחלים למיטה של אבא או של אמא. אנחנו דרך אגב היינו... היום הילדים כבר ברוך שהם גדולים, אבל אנחנו היינו מאוד עקביים בעניין הזה, עם כל הקושי שזה היה. ילד היה מזדחל, הייתי קם, מעביר אותו, אחרי 10 דקות, שוב הוא בא ומזדחל למיטה, ושוב אני מחזיר אותו למיטה שלו. זאת אומרת, היה איזה פינג פונג כזה, כשהוא הולך לישון בשעה 7, ואני רק רואה את המיטה ב-2 בלילה, והוא כבר ב-2 בלילה כבר כמעט אצלו בוקר, ואז הוא מתחיל לשחק עם העצבים שלי. אבל לא, אנחנו לא נכננו לעניין הזה, ואין ילדים בחדר הורים. אין ילדים בחדר הורים. אני חושב שזה לא יושב על העניין שהוא כל כך צריך אתכם, אלא זה יושב יותר, יושב על הפחד שאתם לא תהיו שם. ולכן אם נחזיר לו את הביטחון, אז בוודאי שזה ירגיע את כל התופעות ואת כל המניפולציות שהוא עושה עליכם. עכשיו ניתן לרב זולברג להשתתף בשיחה.
אני רוצה לדבר על נושא... שהרב מונק התחיל איתו, הנושא של חרדת נטישה. 10% מהילדים סובלים מחרדת נטישה. אז הרב מונק בעצם נתן לך כמה עצות, איך לא לגרום להם להרגיש ככה. אני רוצה לעבור לנושא נוסף. כל בן אדם באשר הוא חייב להרגיש שהוא שייך, שיהיה לו תחושת שייכות. אני חלק מהקבוצה, חלק מהכיתה, חלק מהקהילה. תחושת שייכות זה כמו, ממש כמו אוויר לנשימה. עכשיו, ילד, בן אדם שמרגיש שהוא בעל ערך, אני שווה, אני ייחודי, יש לי יכולות, יש לי מקום ותפקיד. עכשיו, אני רגע רוצה לחזור לבת שלך. הבת שלך במשך תקופה היא הייתה כאילו הבת היחידה. זה לא משנה שיש מעליה כמה אחים. אבל ברגע שהיא הייתה ילדה קטנה, אז היא ניהלה את העולם. כל הבית הסתובב סביבה, כולם שיחקו איתה. מה קרה? פתאום הגיע הביתה מתחרה. כאילו מתחרה. עכשיו, פה צריך לראות מה היחס של ההורים, שלך, של בעלך, של כל הילדים, לאותה ילדה. עד היום היא הרגישה, אני אהובה, אני מנהלת את הבית, אני נחוצה, אני תורמת, אבל עכשיו היא עדיין רוצה להמשיך להרגיש, אני שווה משהו, אני עדיין בעלת תפקיד. לכן אסור לנו לזנוח את אותה ילדה בת השנתיים. אנחנו צריכים לדאוג, כן, אני שומע?
לא, אני רוצה לעזור, ואני אומרת שמבחינה הזאת אנחנו מעניקים לה המון. ממש ניסינו ככה, ישבנו, ואנחנו כל הזמן חושבים עם עצמנו בדיוק איך וכמה לתת, ואנחנו נותנים לה המון. כאילו, בקטע הזה היא מקבלת הרבה. שוב, אני מרגישה כל פעם שחרדת נטישה זה ממש נטו בלילה, כאילו, כשמגיע הלילה. במשך היום, יפי לא מציקה להם, כאילו, חברות שואלות אותי, בדרך כלל גיל כזה, זה גיל של המציקים. אני יכולה להשאיר אותם בעיניים עצומות, היא והתאומים לבד, על מזרון ברצפה, והיא לא תעשה להם שום דבר. היא פשוט מתנהגת איתם בצורה הכי יפה שיכולה להיות, אבל שוב, רק בקטע של הלילה, ובמיוחד איתי, כאילו, היא צריכה לדבק אליי, להצמד אליי, להיכנס אליי למיטה, כאילו, אני צריכה להיות לידה, אם אני מחליטה לא להוציא אותה ממיטת נוער, אז אני צריכה לעמוד לידה, לשבת לידה, ולא לעזוב אותה. כאילו, מה שמחזיקה את עצמה, נשארת, יכולה להישאר עם עיניים טרוטות עד 12 בלילה, העיקר לא לעצום אותם, והיא צריכה לראות שאימא לידה, ולא עוזבת אותה. כאילו, זה מבחינת כמה יחס שהיא מקבלת, היא מקבלת המון. היא ילדה גם כובשת כזאת, ויש לה קסם אישי מאוד מאוד, היא מקבלת המון.
קודם כל, אם היא מראה עד 12 בלילה זה טוב, אני מקווה שלא יראה עד השעה הזאת, שהיא מקשיבה לשיחה שלנו, באחד ורבע בלילה.
לא, מקודם
היא נרדמה. היא עשתה לאמא של החסד שהיא תוכל להתקשר לשאול מה לעשות איתה. אבל תאמרי לי, דרך אגב, מי מרדים את הילדה? את יושבת לידה עד שהיא ישנה?
אז שוב, זה גם, זה ניסוי וטעייה. ניסיתי לשבת לידה כמה פעמים, ראיתי שזה לא עזר, כי אני לא יכולה לשבת לידה ומה קורה עם שער הבית. אני לא יכולה לעזוב את יומים לבד בסלון ולהישאר הכיתה. גם את זה ניסיתי. אמרתי, בוא נראה, היא כל כך בוכה, כל כך זה. אני ניסיתי לשבת לשיר לשירים, העיקר שתרגע ו... אני רק באתי
לצאת
לחצון
נוחות שאני שובת לידה. עם טייפ, עם סיפור, יש היום הרבה מאוד סיפורים שילד שומע סיפור, ופתאום הוא באמצע הסיפור נרדם.
או איזו דרשה בין קבלת שבת לערבית.
היא שמעה דווקא במשך כל היום המון המון קלטות, אבל בלילה להכניס תוך החדר שכבר חשבה הילדים ישנים, זה כתניה לי טכנית לא כל כך... שוב, היא ילדה שיכולה להישאר הרבה זמן נראה, כאילו מבחינת עירנות יש לה אובר, כאילו זה גם אחד הדברים שעומדים לנו כאן לרועץ.
אני רוצה לשאול אותך, מה החלק שלה בגידול של התינוק החדש?
תינוקים.
שלה, של הילדה?
כן.
אני חושב שאתה רוצה לשאול מה החלק של האבא.
לא, השאלה היא קודם כל תורמת המון, כאילו מי לקחת את הטיטול להחזיר את זה, היא לקחת המגבונים, היא נותת המון, המון חיבוקים, המון משחקים.
היא בוחרת את הבגדים, היא מלמדת אותם דברים.
כן, מלמדת אותם דברים, כן.
ילדה בת שנתיים מספיק גדולה שיכולה להרגיש שייכת על ידי כך לבית.
לא, היא מאוד מאוד שייכת, אני אומרת לך, היא מאוד מעורבת בכל העניין של התאומים, מאוד מאוד מעורבת. אני מרגישה שזה נטו נופל, שוב, אני רק אגיד משהו לפני כן, שבועיים לפני שילדתי, היא ישנה איתי בחדר, בתוך הריסה, כאילו ממש היה גם את המעבר של להעביר אותה לחדר ילדים פתאום, כאילו ישנה איתי ביחד, ותמיד אני הייתי צריכה לשכב לידה עד שהיא נרדמת, כאילו זה בלי קשר לתאומים. אחרי התאומים זה כבר נהיה בכלל, זה... עצים, ואז כבר לא יכולתי גם להיות פנויה, כאילו יש עוד מישהו שצריך אותי בבית, קטנים שאני לא יכולה להישאר רק עם הגברת ולעזוב את השאר.
המלכה, לא הגברת, המלכה. אני אתן לך כמה רעיונות ישימים בנושא של חרדת נטישה. אם את הולכת, הבית אמור להתנהל כרגיל, את צריכה ללכת לעבודה, את צריכה ללכת לקניות, את צריכה ללכת לשאר העיסוקים שלך, את יכולה להגיד לה לאיפה את הולכת, ואת צריכה ללמד את הילדה. אם אני הולכת, אני בעזרת השם חוזרת. את גם יכולה לתת לה דוגמה. הנה, תסתכלי.
היא לא בוכה כשאני תדמצע היום.
בסדר, ככה נרגיל אותה. עכשיו אם הולכת, עוד חצי דקה אם החוזרת. אנחנו צריכים להיות רגישים לקושי של הילד, אבל צריכים לתת לה את הכלים האלה. מה שבאמת חשוב, כמו שדיברנו עם המאזינה הקודמת, את צריכה להיות מאוד 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 רגועה כשאת מדברת עם הילדה. לקיים המון פרידות קצרות יזומות. את תגידי לה, עכשיו אני הולכת למקולת, את נשארת עכשיו עם הילדים, את נשארת עכשיו עם אבא, עוד כמה דקות אני חוזרת. יש אחד מהדברים המעניינים שילדים סוחבים איתם, איזשהו קרית, מטפחת של אמא, שמיכה,
הדובי, איך אתה בלי הדובי, כן.
כן, אני לא רוצה לספר על הבת שלי, אבל
הדובי, המוצץ, החיתול.
כן, הבת שלי מסובבת עם איזשהו
חיתול בד, כן?
לא בד, אלא שמיכה ורודה, מעובקת ומלוכלכת, ורק להפעיל את זה במכונת כביסה, זה סיפור מההפטרה. אבל זה אחד מהדברים שאריקסון טבע, חפץ מעבר. זה דבר שמאוד מאוד מאוד יכול לעזור לילד, לתת לילד כן אחריות.
אני רוצה לומר לך שלא אריקסון טבע את זה, מישהו אחר טבע את זה.
מי?
הילד שלי. עוד לפני.
עוד לפני אריקסון. לתת לילד המון המון היכרויות עם מקומות שונים, עם אנשים שונים, ובעיקר לתת לילד עידוד. אם אני עושה פרידה טובה עם הילד, והילד אחר כך רואה שחזרתי, והוא לא בכה, או שאולי שלם ישן לא איתי במיטה,
לתגמל.
לתת לו עידוד, לתגמל. בעזרת השם זה יעזור.
אני רוצה להוסיף משפט אחד לסיום, מה שהרב זולברג אומר לנו למעשה, אני סליחה לביטוי, מקל וגזר, מלחמת התשה, עם תגמולים, אבל בעקביות, ולא בפניקה. ילד בן שנתיים יכול להוציא את המאיים של ההורים שלו, וגם ליהנות מזה. לא בגלל שהוא רע, כי הוא צריך לנצח. והוא, את כוחות הנפש שלו, לא צריך להשקיע בשבעה ילדים, או בתשעה ילדים. הוא, את כוחות הנפש שלו, מספיק זה העיסוק שלו, בזה הוא עובד. הוא לא עובד בעוד משהו.
לחרפן את האמא העייפה.
כן, אז לכן אני אומר, בואי, בעקביות, בעדינות, כמו שהרב זולברג אומר.
אך רק שאלה.
רק לסיום, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
אז רק משהו אחד קטן אחרון, לסיום, כאילו, מבחן מעשית, מה קורה? אני צורחת בלילה, אני מוציאה אותה, לוקח אותה, משאירה אותה במיטה שלה, מה נכון כן לעשות? כאילו, כן להשאיר אותה ושתקי כל לילה עם מכה, לנקות את זה אחרי, מבחן מעשית, מה אני עושה?
פעם אחת.
זה הבנתי בקטע.
פעם אחת להשאיר אותה עם מכה שלה, פעם אחת, זה נורא אכזרי, היא יותר לא תקי. פעם אחת להיות גיבורה, להשאיר אותה עם זה, זה לא יקרה יותר.
כאילו שיצרח שעה, ופשוט שיצרח שעה כל כאן, וכל
כאן להיכנס להראות. אני לא חושב שהיא יצרח שעה.
היא תצרח שעה, היא יש לה כוח.
בסדר, מצוין.
היא תקצח ותאיר את כולם, ותצרח שעה שלמה, ואחרי... כאילו אם זה יקרה יום הבא, לא להיבהל מזה.
לא להיבהל, וצריך לנתב את העקשנות הזאת. בסך הכל את מתארת ילדה עם אופי חזק, עקשנית, כובשת, הכל טוב ויפה, אבל היא צריכה גם להיות מחונכת מתישהו.
אז אמצע הלילה, כאילו גם זה קורה, זה בדרך כלל גם קורה בתחילת הערב, וגם קורה ב-2-3 בלילה. לא להביא אותה למיטה שלנו, פשוט להשאיר אותה, שתפקד, תצח, תקיד,
ללכת למיטה שלה, לתת לה לטיפה, להגיד לך מודה, את במיטה שלך, את ילדה גדולה, אמא במיטה שלה, אמא ילדה גדולה, ואמא עוד מעט תבוא שוב אלייך. זה הכל, ואת תראה שתוך דקה היא נרדמת.
הבנתי. אוקיי, אבל למרות שזה לא מבחינת לפגוע, אני כדי מבחינת שאולי היא יפגע בנפשית, היא יעשה לה
טראומות. את פולניה במקרה?
לא, אבל אני לא, אתה צריך לשמוע את הבכי ואת הצרחות, זה נשמע כאילו הורגים ילד בחדר.
כולנו הורים לילדים, ואמא שלי תמיד הייתה אומרת, כשתינוק ראשון נולד, אז תמיד ההורים מתרגשים מכל בכי. תן לו לשכב במיטה, שיבכה. כמה הוא יכול לבכות, ואני זוכר כשאשתי ואני החלטנו לעשות את זה, זה היה לנו מאוד מאוד קשה.
לא, השכנים הולכים לרווחה.
לרווחה, בדיוק, חוק חוק דיווח.
זה מה שאני
פחדת. אני זוכר את זה כמו היום, ישבנו בזה לילה חורפי אשתי ואני על המיטה, ואמרנו, רגע, אבל הוא צורח, אז אמרנו, טוב, ניתן לזה 5 דקות. ה5 דקות האלה היו נשמעים כנצח, והוא צרח 5 דקות, ואמרנו, טוב, עוד 5 דקות, וזה היה פעם אחרונה שהוא ככה צרח.
טוב, לכולנו, לכל הורי יש את הסיפורים מהסוג הזה, פעם אחת מפסיקים את זה, אבל כמובן לא בברוטליות ולא להעמיק את הבעיה, אני מקווה שנמצא פתרון. ליל מנוחה שיהיה, אם התינוקת יושנת, אז יאללה, הגיע הזמן לישון.
תודה רבה.
לילה טוב.
לילה טוב.
תודה, יישר כוח, כל טוב שיושב.
כן, רב דוד, יש לנו מאזינה על הקו. לילה טוב.
מאוד.
שלום.
אני רוצה לשאול לגבי, שלום וברכה.
ערב טוב.
ערב טוב ותודה רבה.
אם אפשר בבקשה לכבות את הרדיו, כי יש לנו קצת הד.
הרמקול, הרדיו מכובד.
אז לדבר לטלפון ולא מרמקול, להתקרב לשפורפרת. תודה.
הלו?
כן, עכשיו שומעים מקסים.
כן, אז ככה. אז ערב טוב ותודה רבה. הלו?
כן, אנחנו בקשב, אנחנו פשוט מאזינים לך.
לגבי, אוקיי. אני רוצה ככה לקבל עצות לגבי הילד היקר שלי, שהוא בן 15 וחצי, והוא מאוד ככה עכשיו עם המסכים לצערי, זאת אומרת עם טלפון שככה הוא יכול לראות סרטים וכאלה. אנחנו בבית לא עם מסכים, אבל הוא כבר עובד, הוא כבר יכול לסדר לעצמו את זה. עכשיו, אני מצידי מנסה לשאול אותו שאלות שעוררו אותו, למשל, מי הם אלה שיוצרים את הסרטים, אתה חושב, מי הם אלה שיוצרים את הסרטים, האם הם עגונים, האם הם עושים לטובתך, או למשל אני מנסה להסביר לו שבעצם זה לא דבר שמרגיע, וזה מרגיע, זה יותר סוג של בריחה, ואחר כך...
הוא הקטן בבית?
שוב אתה... מה? הוא לפני הקטן.
ואיזה דוגמה יש לו מהאחים הגדולים שלו?
בסדר, זאת אומרת, החרדים כולם, הילדים לא לומדים בכולל, אבל הילד הגדול מנינו, והבנות ברוך השם, עובדי השם. והוא מאוד ככה, אני הרגשתי שגם גיל ההתבגרות שלו היה מאוד מאוד לא קל, זאת אומרת, הוא גם עבר שינוי מאוד חיצוני, משמעותי, מהיר. מילד קטן פתאום נעשה ככה גבר, זאת אומרת, יש חוסר איזון ככה. שמאוד ככה עשה לו חוסר רוגע.
כן, זה קורה, זה קורה. יש נערים כאלה שהם באמת המעבר הוא מאוד מהיר, וזה גורם להרבה בעיות בהרבה תחומים.
כן. עכשיו, העניין הוא שאני מאוד מפחדת, אני יודעת שזה מזיק לנשמה, שזה מזיק לאישיות, אני יודעת שזה מזיק גם מבחינה גופנית, הכי מטריד אותי העניין של האדם, שלא חלילה... יסחף לזה וימחקו לו הכוחות, הרצונות, הכוח לחזור לעבודת השם.
תגידי לי, הוא נמצא במסגרת לימודית? הוא נמצא באיזושהי מסגרת לימודית? כי ציינת שהוא עובד, הוא קצת צעיר בשביל לעבוד.
נכון, הוא ממלצר בערב, והוא נמצא במסגרת לימודית של נערים שנושרים. זאת אומרת, כן.
אז לפני שאני אתן לערב...
ככה זה גם הסביבה.
לפני שאני אתן לרב זולברג להתייחס, אני רוצה לומר לך שזה ממש סייעתא דשמיא השאלה שאת שואלת. אני לפני 3-4 ימים צפיתי, אני חושב שיש שם 8 דקות, שהרב אורי זוהר, יהודי יקר וחכם, בעל ניסיון גדול, מעביר 8 דקות להורים שקוראים להם מקרים כאלה, שילד אחד ככה קצת לא הולך בתלם, לא הולך בדרך הרגילה, והוא מתחנן להורים ואומר, רבותיי, אני חוזר בתשובה, ברוך השם יש לי נחת מרוב ילדיי, וגם לי יש, היה ילד אחד, הוא מדבר בלשון עבר, כי הילד ברוך השם היום אחרת, היה ילד אחד שלא חזר ולא הלך בוא נאמר, לא הלך באותו קצב של המשפחה. והוא מתחנן להורים ואומר להם, רק טעות אחת אל תעשו, לא בכוח, כי בגיל הזה הנער תמיד יהיה יותר חזק מכם. כמו שאמרתי בשיחה הקודמת, לך ולבעלך, למשפחה, יש פחות כוח, יותר עיסוקים, אתם משקיעים את הכוחות הנפש שיש לכם במגוון דברים. הוא עדיין לא צריך לדאוג לא לפרנסתו, ולא לדאוג לדברים אחרים, נכון. ובמלחמה הוא ינצח. ולכן הדרך נכון. היא לא להילחם, הדרך היא לא לזרוק אותו מהבית. אין דבר כזה. דלת של בית תמיד נשארת פתוחה לחזור. ילד צריך להיות משוכנע במיליון אחוז, עם כל הקושי, ואני אומר לך שזה קשה מאוד. ילד צריך לדעת, אנחנו אוהבים אותך כי אתה ילד שלנו. אנחנו מאוד עצובים שאתה לא הולך בדרך, אבל אנחנו אוהבים, אפשר לאהוב ולהיות עצוב. כי ההפך של אהבה זה שנאה. בדיוק. הילד צריך לדעת, אתה הילד שלנו. אנחנו נאהב אותך לנצח, גם כשאתה חוזר ב-4 בבוקר, וגם כשאתה חוזר בלא יודע מתי, או יושן, או קם, או מניח תפילין, או לא מניח תפילין חס וחלילה, אנחנו אוהבים אותך כי אתה ילד שלנו. והרב אורי זוהר מבטיח, כל מי שנוהג ככה, הילד בסופו של דבר יבשיל ויחזור לחיק ההורים. הוא אומר, הטעות הגדולה שעושים, שלא נותנים לילד אפשרות לאיפה לחזור. ואז הילד, כשעם הבית הוא גמר, והוא בקצר עם האבא, עם האמא, עם המשפחה, אז גמרנו, הוא הולך, זהו. ואז הוא מוצא אלטרנטיבות אחרות בחוץ. אבל כשהילד מרגיש את האהבה שאוהבים אותו בזכות זה שהוא ילד שלכם, אז בעזרת השם יש לו לאיפה לחזור והוא יחזור. זאת העיצה שאני מביא ככה בשם הרב וזור, ואני אומר, ראיתי זה ממש לפני יום או יומיים, ואני חושב שזה אולי העיצה שקל להגיד אותה, אבל שהרב וזור אומר אותה, והוא בעל ניסיון בתוך הדבר הזה, בוודאי חזקה שזה אמיתי, ואני אבקש מהרב זולבר ככה להצטרף לשיחה, בבקשה.
אני רוצה רק לציין משהו, מבחינת דת, בטח שאני רוצה שיהיה עובד השם בכל נפשי ומהותי, אבל אני לא, זאת אומרת, הוא יודע שאני מאפשרת לו. אז אני לא אומרת לו עכשיו תהיה לשמור שבת וכאלה. תחבא את הבית פה במסגרת וכו'. מה שמדאיג אותי ממש ממש זה העניין הזה שהמסך משתלט על האישיות. זאת אומרת, אם הוא לא עושה דברים עכשיו מבחינת היהדות, אני מאמינה שהוא יחזור לזה שהאישיות שלו עדיין בריאה. ההשפעה של המסכים היא כל כך קשה שאני חוששת חס ושלום שטוב, צריך יותר ביטחון והשם מסתבר לעבוד על זה, אבל בכל אופן אני
הרבה
בכל
תפילות.
אופן הנקודה היא
אני מבין, תראי, אני מבין מה שאת אומרת.
בכוח, בשיקול דעת, ובזה, אם לא היו מסכים כביכול, אז הייתי אומרת, בסדר, הוא יעבור את זה.
לא, אבל תראי,
אני יודעת שהוא יחזור.
כן, אבל הוא בעזרת השם יחזור. תראי, הנושא של הטכנולוגיה הוא נושא מאוד 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 בעייתי, ולא רק מבחינה דתית. מבחינת, היום יש מחקרים כבר בעולם שמדברים על התמכרות, ממש כמו
שמתמכרים. נכון, אני יודעת.
חס וחלילה לחומרים.
גם לקחתי אותו להרצאה כזאת, כן.
אז יפה, אז לכן אני אומר, תראי,
זה גיל... אבל הוא לא כל כך הקשיב.
נכון, כי אין לו פניות להקשיב. הוא היה עסוק במסך כשהייתה הרצאה, כי הדברים שרצו שם בוואטסאפים ובפייסבוק והדברים שהם עסוקים, אותם נערים, זה בדרך כלל מעניין הרבה יותר מההרצאה. אבל תראי, אני רוצה שלא נדרוש ממנו להבין דבר שהוא לא מסוגל להבין. והוא לא מסוגל כרגע, הוא סובייקטיבי. הוא לא יבין את זה. הוא צריך להבשיל. הוא לא יבין את זה בגיל הזה, הוא צריך להבשיל. אבל בוא ניתן לרב זולברג להצטרף לשיחה, הוא יועץ חינוכי, הוא עוסק עם בחורים. כן, בבקשה.
קודם כל, תודה רבה לך שאת מעלה נושא באמת חשוב, באמת כאוב, אנחנו שומעים את השאלה הזאת כמעט, כמעט, כמעט כל יום. הייתי ככה רוצה לקחת כמה כלים פרקטיים שבעזרת השם יעזרו לו, יעזרו גם לך.
כן.
אנחנו כהורים, כשאנחנו מגיעים לילד ונותנים לו איזשהו הערה עם א', הערה עם עין, לפעמים הילד לא רוצה לשמוע מההורים. הרבה יותר קל לילד מתבגר בן 15 לשמוע את אותו דבר מחבר גדול, מחונך, מאברך, שלא מגיע בצורה של רב. קוראים לזה היום בסלנג הרחובי, הוא לא מרבן עליו. אם יש לך אפשרות.
הוא לא מה?
הוא לא מרבן עליו. הוא לא מגיע בצורה של כפייה דתית. בצורה של סמכות. אלא הוא מגיע כחבר, כחונך. והרבה פעמים אני רואה שכשחונך כזה מגיע לבחור, זה הרבה יותר עוזר. שאל אותי פעם משגיח בישיבה קטנה, יש לי 30 שנות ניסיון, וכואב לי הלב לראות שאני מנסה לחנך לפעמים בחורים, ואני רואה שדווקא החונך, צעיר, בן 25, 30, בלי ניסיון, בלי ככה רקורד חינוכי, מצליח הרבה יותר ממני. אז אני עניתי לאותו משגיח, מישיבה מאוד ידועה בירושלים. אל תיפגע. כל אחד עם הגישה שלו. כאשר אתה רוצה לבוא לילד ולדבר איתו, בוא נדבר פה במקרה שלנו. כשמגיע רב, כשמגיע אבא, אמא, מדברים עם הילד נגד המסכים. מסכים זה התמכרות, כמו שהרב מונק אמר, יש היום עדויות על עשרות, עשרות אלפי בחורים, בעיקר בארצות המזרח, שמרוב שמחוברים למסכים, הם מחברים לעצמם קטטר, זה לא יומן, לא אוכלים, לא שותים, לא מתפנים, מתחברים לאינפוזיה, מתחברים לקטטר, ויושבים מול המסכים. לא מזמן היה כתבה לבחור שאחרי 3 ימים מת מתשישות. 3 ימים הוא לא קם, מרוב שהוא היה מחובר למסך. עכשיו, כשאת מדברת עם הילד שלך נגד המסכים, אני מאמין שאת מדברת איתו בעיקר מהפן הרוחני, שזה באמת נושא מאוד חשוב. לעומת זאת, כשמגיע מישהו חיצוני,
גם וגם.
גם וגם. כשמגיע מישהו חיצוני, הוא שם את זה בצד, ואז הוא מתחיל לדבר איתו על נושא של חברה, למשל. על נושא של תקשורת בין אישית. על נושא של יכולות בין אדם לחברו. הוא מוציא את הדת מהתמונה. והוא בעצם מראה לו, אני מבין...
אני גם דיברתי שנייה אחת.
הוא מראה לו שהוא גם מבין. כי כשילד בן 15 מדבר עם ההורים שלו, אז הוא אומר, רגע, מה אבא שלי מבין בפייסבוק? מה אבא שלי מבין במסכים האלה? יש לאבא שלי איזשהו מכשיר, גם אם הוא לא נקרא מכשיר קשר, אבל איזשהו מכשיר נוקיה ישן. מה אבא שלי מבין? הרב הולבק כתב לפני 40 שנה, בחוברת שהוא חלק את זה לתלמידיו, שהוא ייעד אותם להיות משגיחים. אם אתם רואים ילד, בחור, שהוא אוהב לשמוע מוזיקה, הרב הולבק כותב את זה, מוזיקת רוק אנד רול. אני מאמין שהיום רוב המאזינים לא יודעים אפילו מה זה. אל תראה לו שאתה לא יודע מה זה. תתחבר איתו. אני מבין מה זה. אני יודע כמה זה סוחף. ובכל אופן, בוא נראה מה נרוויח אם נהיה בלי זה. הרבה פעמים חונך, אברך חיצוני יוכל לעזור הרבה יותר מהורים. זה כלי אחד שאני יכול לתת לך. את יכולה לדבר איתו עד מחר. הסיכוי שהוא יקשיב לך הוא מאוד מאוד חלש. לעומת סיכוי שהוא ידבר עם מישהו אחר. זה כלי אחד. כלי שני הייתי רוצה לתת לך, הנושא של הדרכת הורים. מה את עושה כאימא אם את רואה אותו עובר על כללים של הבית? מותר לכל בית ובית שיהיה כללים. פתחנו את התוכנית הרי היום עם תחילת שנת הלימודים. היום אני הייתי בכיתת מכינה. ילדים בגיל 5, גיל 4, ישב המלמד של המכינה ונתן להם כללים בכיתה. מאוד נהניתי. ילדים בגיל 4-5 מקבלים ביום הראשון כללים. משם עברתי לכיתה ד' ועוד פעם שמעתי את אותם הכללים, כמובן ברמה יותר גבוהה. האם אפשר לצאת לשירותים? האם אפשר לאכול באמצע שיעור? מה קורה כשיש צלצול? הרב ישב יקריא להם כללים. זכותו וחובתו של כל מורה, של כל מלמד, של כל אבא ושל כל אמא ושל כל בית. יש בבית כללים. זכותך כאמא עם כל האהבה לילד. תגיד, זה הכללים. יש לך טלפון, אין לך טלפון. את הכללים האלה צריכים לקיים כאן בבית. את הדברים האלה תוכלי לקבל בהדרכת הורים. אז אלו שני הכלים המעשיים.
אז יש לנו כללים, אבל...
אוקיי.
ברוך השם.
אז אם יש לנו כללים...
אבל בעניין הזה, לא, בעניין הזה אני מרגישה שאין מה לעשות. זאת אומרת, יש לנו כללים סבירים. הפסקתי ככה בדברים שהם לא קריטיים ודברים שהם קריטיים, אבל בעניין הזה זה פשוט, זה לא יעבוד, זה או בחוץ, או פה עם, או בחדר שלו עם זה.
נכון.
אני אמרתי לו, אני לא מסכימה בסלון, כי בסלון זה פשוט אנרגיה שלילית. הסברתי לו שהדברים, שגם מים מושפעים וכו'. נכון. זאת אומרת, ברוך השם, יש לי המון ידע שהשתמשתי והפעלתי, אמרתי לו, וראיתי לו, עשיתי להם גידול שעועית, עם ברכות, בלי ברכות, שיראו את ההבדלים וכו'. אז אמרתי לו, שמה, לא רוצה בסלון פה, זה משפיע לא טוב, רק בחדר שלך וגם בחדר. אבל זה לא, זאת אומרת, זה או בחוץ, או בחוץ, או
מסך בחדר. Mm-hmm. קודם כל, כל הכבוד שלה, כל היוזמה שאת עושה בבית. אבל אם את מספיק חזקה, כשאת עומדת מולו ואת אומרת את הכללים, זה אמור לעבוד. ילד, כמו שהוא נשמע, הוא ילד מחונך, הוא לא ילד חצוף, הוא לא ילד מרדן קיצוני.
יש לו דרך ארץ, אכן.
יש לו דרך ארץ, מצוין.
אבל...
יש לו דוגמה אישית ממי ללמוד דרך ארץ, כמו שאני שומע ככה מעל גלי היתר. את צריכה להגיד לו בצורה יפה. יש בבית כללים, הכללים מיועדים לא רק לך, לכל המשפחה. ונקודה אחרונה, תידעי את אנשי הצוות בישיבה. מה קורה? לקחת מהם עוד רעיונות, כי הם מכירים את הילד הרבה יותר מאיתנו.
הבחורים בישיבה משתמשים במסכים.
לא, אנחנו מדברים על הצוות.
הנהלה יודעת.
כן.
הצוות יודע, אין לו ברירה. האמת היא שאני מחתחילה, מסגרת לא הייתה מתאימה לו, אבל בגלל שהיו לו קשיים בלימודים, ומי שלא מתאים לו ישיבה, אז בעצם כל האלטרנטיבה זה לילדים שנושרים שיש להם גם בעיות של התנהגות, שהם ישמור אותם.
נכון, זו בעיה.
אז הוא פשוט, זו בעיה. הוא היה צריך כביכול מסגרת, הוא לא עם פיגור או משהו כזה, פשוט לא היה מתאים לו לשבת וללמוד יום ארוך, ולא הייתה לי שום מסגרת שאני יכולה לשים אותו, שאין בעיות התנהגויות, ושהילדים עם דרך ארץ, ובסך הכל לא מתאים להם ככה לשבת וללמוד.
נכון, את מעלה פה את אחד הבעיות הכי כאובות.
ופה נתקענו.
נכון,
פה נתקענו ממש.
אני מנסה להשיב לך שאת מעלה פה את אחד הבעיות הכי קשות בדור הזה, שמי שלא ברמה לימודית מספיק טובה, אז הוא כבר חייב להיות עם נערים שגם, שגם ברמה התנהגותית הם לא מספיק טובה. תראי, אנחנו מקווים ומתפללים, מייחלים עבור שמה שלא יעשה הזמן, השכל יעשה הזמן, ונקווה לטוב. בכל מקרה אנחנו מצטרפים ומברכים את הילד שבעזרת השם יחזור לדרך הטובה והבריאה, ואת תראי שבעזרת השם ילך ממנו עוד הרבה 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 נחת. אנחנו חייבים לצאת,
בעזרת השם,
חייבים לצאת למקבץ פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם לחלק האחרון של התוכנית. אתם כאן איתי כמובן בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצא איתנו הרב מוטי זולברג, יועץ חינוכי, בעל תואר שני, מומחה בכישורי חיים. ואנחנו רצינו לדבר על כל מה שקשור לחזרה, על מוכנות לכיתה א', על כישורי חיים, על הרבה מאוד דברים, אבל המאזינים שלנו חשובים לנו יותר מכל מה שאנחנו יכולים למכור בתוכנית. אז לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב.
כן.
שלום הרב.
שלום שלום.
אני נערה כבת 19, עולה בסמינר, ויש לי חרדה מאוד מאוד גדולה להתחיל בסמינר, וגם מקום שלא כל כך רציתי אותו מלכתחילה, ומאוד מאוד קשה לי עם זה. בנוסף לכל זה יש לי גם בעיות מאוד גדולות עם המשפחה, אני לא מסתדרת עם אף אחד, לא עם ההורים, לא עם האחים, עם האחיות, רובם נשואים, ועדיין עם כל זה, מאוד מאוד קשה לי, אני לא יודעת מה לעשות, רציתי להתייעץ עם הרב נשים.
תראי, בוא ננסה רגע ככה קצת לנתח את זה לאט לאט. קודם כל, את אומרת שאת בת 19 ועכשיו את עולה לסמינר, כאילו, אחרי תיכון?
כן, אני נשארתי שנה בגן.
וסיימת את התיכון, ועכשיו את נכנסת לסמינר שאת אומרת שאת...
עכשיו סיימתי י' ב'.
י' ב' ואת עולה לסמינר, כן. ואת אומרת שאת נכנסת למקום שאת מראש לא אוהבת אותו?
בוא נגיד, רציתי מקום אחר. כאילו השאיפה שלי הייתה להיות במקום הרבה יותר קטן ואיכותי נקרא לזה.
והלכת למקום שהוא לא איכותי, או שהוא לא איכותי ביחס לרצון שלך?
ביחס לרצון שלי.
עכשיו באופן כללי קשה לך לקבל דבר ש... קשה לך לחיות עם דבר ש... שלא מסתדר עם הרצונות שלך?
כן.
כי את מזכירה ככה שלמשל, אם המשפחה יש לך קושי, ואת לא אומרת שיש לך קושי עם אבא או עם אמא, את אומרת שיש לך קושי עם כמה חלקים במשפחה.
עם כולם, כן.
כי מה? בוא ננסה רגע להבין מה קורה שם.
יש הרבה אי-הבנות בתוך המשפחה, בוא נגיד ככה.
את הקטנה?
אני עם הרבה רצון טוב.
את הקטנה?
כן, כן.
ואת לא משוחחת עם אף אחד במשפחה? לא אבא, לא אמא, לא אף אחד?
אני כן, אבל זה בצורה מאוד מאוד לא... לא בצורה טובה.
הרבה פיצוצים?
לקויה.
הרבה פיצוצים יש?
המון, המון.
ואת חושבת שהפיצוצים יושבים על בעיה תקשורתית? אתם פשוט לא מבינים אחד את השני? או שבאמת אתם מבינים, את מבינה את השאלה שלי, כי יש לעתים אנשים שרבים כי הם פשוט לא מתקשרים נכון, אחד לא מבין מה השני אומר, אחד אומר א', השני עונה לו ב', הם לא מתקשרים נכון, ולפעמים כל אחד באמת מבין מה השני אומר, רק הוא אומר, אני לא מסכים איתך.
לא, אנחנו, זה יש, אבל יש אי-הבנה, כאילו, זאת אומרת ש... אני בעצם עם הרבה הרבה רצון לעשות טוב, עם הרבה איזה, וכאילו הגישה שלהם כלפיי היא לא בצורה ש... כאילו שאני ככה מצפה, בגלל שאני מאוד מאוד טיפוס שנוטה לפרפקציוניזם, ושהכל יהיה מושלם, אז כאילו לא, זה מבחינתם לעשות באופן מאוד מאוד שטחי, ומאוד מאוד לא...
כאילו, העיקר לעשות ולעשות מהר, ושיהיה הכל זה, ואני לא טיפוס כזה. אני צריכה לעשות דברים שלב, שלב, לאט.
יש לך את הקצב שלך, והכל צריך להיות מאוד מאוד ביסודיות, ואם לא, זה פשוט משבש לך את החיים.
מאוד.
את היחידה מכל המשפחה עם התכונות המקסימות הללו?
לא, בכלל לא. יש עוד. כבר נשואה. וילדים בחורים כבר בישיבות.
ואיתה את מתקשרת טוב?
כן. כן.
כי היא באופי שלך.
אפשר לומר. כן, כן.
הבנתי.
בוא נגיד, מכל הבית איתה זה הכי זורם. נגיד ככה.
לא הבנתי את המשפט. מכל הבית, מה?
אני אומרת שמכל המשפחה כאילו איתה זה הכי הכי זורם.
כי אתם אותו אופי. עכשיו בוא אני רוצה להגיד לך משהו ואז אנחנו נעביר את השיחה לרב זולברג. בואי תראי, אדם עם האופי שאת מתארת, אני לא מאבחן אותך ואני לא בא ואומר לך את כזאת וכזאת, אני מתבסס על מילים שאת אומרת. את אומרת שאת מאוד פרפקציוניסטית. אנשים מאוד פרפקציוניסטים הם אנשים שמידת, את יודעת, בנפש יש לנו כל מיני תכונות. ואחד התכונות בנפש זה גמישות. אדם שהוא מאוד פרפקציוניסט, בדרך כלל זה בא עם חוסר גמישות. עכשיו, אם אנחנו לוקחים על משקל ושואלים מי סובל יותר, פרפקציוניסט שלא מסתדר עם אדם זורם, או אדם זורם שלא מסתדר עם פרפקציוניסט? מה תהיה התשובה? נו, מה תהיה התשובה?
סליחה, לא שמעתי.
אני אומר, אם יש לנו שתי אנשים, אחד פרפקציוניסט ואדם השני הוא זורם, והם לא מסתדרים ביניהם, מי מבין השניים סובל יותר?
פרפקציוניסט.
זהו. לכן את סובלת כל כך, כי תראי, לך יש צורך בשליטה, יש לך צורך שהכל ידפוק כמו שאת רוצה, ואם לא, אז קרה אסון נורא גדול, ואת חיים אנשים שהם בדיוק ההפך שלך, ואנשים שאני אגיד לך את האמת, וזה אני אומר לא בשמך, את קצת מקנה באופי שלהם. כי אופי פרפקציוניסט הוא אופי קשה. זה אנשים שאין להם גמישות, אין להם יכולת להתגמש גם כשהם רוצים. ולכן נורא קשה להם לחיות גם עם עצמם וגם עם הזולת. אבל קודם כל עם עצמם. ולכן הם לא יכולים להשלים עם משהו שלא הולך לפי איך שהם רוצים. עכשיו, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? צריך לאמן את כוחות הנפש ואת התכונות לאט לאט למתוח, כמו שמאמנים את השריר. לאט לאט ללמוד איך לוותר על רצון שלך. אז הנה עכשיו יש לך דבר נפלא. את רצית סמינר א' ואת הולכת לסמינר ב'. את צריכה לאמן את עצמך to ignore it, לשכוח מסמינר א' ולהגיד, אוקיי, יש דמיונות, יש רצונות, יש רצוי ויש מצוי, אז הרצוי היה א', הא' הזה לא קיים, עכשיו מפסיקים לחשוב עליו. עכשיו חיים את החיים, חיים את הריאליטי, חיים את מה שיש, את המציאות. עכשיו, זה נורא קל להגיד את זה, לך זה נורא קשה לחיות את זה, כי את פרפקציוניסטית, קשה לך הגמישות הזאת, את פוחדת מגמישות, כי זה לוקח לך את הקונטרול, זה לוקח לך את השליטה. את מבינה? אבל לא תהיה לך שום ברירה, אלא להיעזר על ידי איש מקצוע, שילמד אותך למתוח ולאמן את השריר הזה, לאט לאט, בלי שהוא יקרה, בלי שהוא ימתח, בלי שהוא יתפס, אבל זה מה שבעיניי את צריכה לעשות, וזה גם יאפשר לך לחיות עם אנשים שלא חושבים כמוך, ויפה שאחות קודם, כי את יודעת, את ב-19, בעזרת השם, תוך שנתיים, שלושה, תצטרכי לחיות עם בן אדם, שאני מבטיח לך, שגם אם הוא יהיה מאוד דומה לך, לא כל מה שהוא יעשה ממש יתאים לך ולא יהיה הקוסטי שלך. אז כדאי לאמן את התכונה הזאת ולפעול עם, טיפה להגמיש, להיות יותר גמיש, בשביל שיהיה יותר קל בהמשך. זה העיצה שלי, והנה הרב זולברג כבר מעניין בראש שיש לו מה לומר בנושא. בבקשה.
הייתי רוצה להתייחס לחלק הראשון שאת סיפרת על הסמינר, כי זה תוכנית שבעצם קשורה ליום הראשון של הלימודים, וכל שנה אני מלווה בחורים, גם שולחים לישיבות קטנות, גם שולחים לישיבות גדולות, שהם נתקלים וטוענים את הקושי הזה. התקבלנו לישיבה פחות מדי בעבורנו. תחשבי, בחור בכיתה ח', בחור בשיעור ג' ישיבה קטנה, הוא בטוח שהוא כליל השלמות, ומה לעשות? הוא התקבל רק לישיבה, בוא נדרג את זה, כאילו ליגה ב', חס וחלילה, אם מותר להגיד כזה דבר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. או שיש בחורים שהם נמצאים בישיבה מסוימת, שלפי טענת ההורים, אז המקום מדי קטן עליהם. ההורים בטוחים שמגיע למקום גבוה מדי, נמוך מדי. אז אני בכוונה רוצה להתייחס לנקודה הזאת, ולא לחלק השני, עם המשפחה, שזה הרב מון קנה לך בצורה מאוד חכמה ומקצועית, שבאמת כדאי להיעזר באיש, באשת מקצוע. הנושא הראשון, כאשר אנחנו בטוחים שהישיבה, שהסמינר שאני הולכת, לא טוב לי. אני מתאים לי סמינר הרבה יותר טוב. אנחנו צריכים לקחת דף ועת, כלי מדהים, ולכתוב מה טוב בסמינר הזה. נכון, הוא לא הסמינר שרציתי, אבל זה מה יש בכל אופן לשנה הקרובה. פשוט לקחת דף ועת, מה אני יכולה לתרום, הרי אני יותר טובה מכל הבנות כאן. התכונות שלי הן מעל הבנות, לפי שיטתך. מה אני יכולה לתרום לבנות? מה אני יכולה להיות דוגמה לבנות? ובעזרת השם, עוד שנה, עוד שנתיים, לעבור לסמינר אחר. אותו דבר בחורים בישיבות. בחור חושב שהוא יכול ללכת לישיבה א', הוא הלך לישיבה ב'. אין בעיה, אתה יותר טוב מכולם, מצוין. תיקח איזשהו בחור לחנוך אותו, תארגן איזשהו כולל במוצאי שבת במסגרת הישיבה, תארגן פעילות ציבורית מבורכת. בואו ניקח את הבדיעבד ונהפוך אותו לכתחילה. זה המשפט שאני נותן לך לסמינר שאת הולכת, שלפי שיטתך הוא לא סמינר שמספיק מתאים לך. תקחי את הסמינר שעד היום חשבת שהוא בדיעבד, ממחר בבוקר ולכתחילה. זה מה שיש לי להגיד לך.
טוב, תודה
בסדר?
רבה.
בסדר? יופי, לילה טוב ובהצלחה.
תודה שאלית לשידור, שאלת באמת שאלה שהיא חשובה, ואני מקווה שנתנו לך פתרון טוב. אנחנו כבר ככה ממש לקראת סיום, אני רוצה רק לומר לאדם ששלח פה פאקס, מאוד מאוד חשוב שבעזרת השם, אני כבר שלחתי, תוך כדי שאנחנו משוחחים פה, שלחתי מייל, מחר בעזרת השם יחזרו אליך, וביום רביעי נוכל לדבר. זה בעניין שלך. רב דוד, יש לנו פה הודעות שאני צריך להקריא, משהו שהגיע מהמסך, מהאתר. אוקיי, אז יש לנו ככה, לא שמעתי הכל, אבל כשהגדולה שלי הייתה בגן חובה, הגננת שלה אמרה לאמהות משפט חזק ונכון. ילדה שעולה לכיתה א', היא בשלה לכיתה א'. אתה שומע, רב זולברג? ילדה שעולה לכיתה א' היא בשאלה לכיתה א', שיעורי הבית שלה הם לא שיעורי הבית של האמא, והאחריות היא שלה ולא של האמא. אני לקחתי את המשפט הזה חזק, וברוך השם כבר שלוש ילדות שהיו בכיתה א' והסתדרו מצוין לבד, כמובן עם תמיכה כלילה ביותר מצידי. כידוע, אחריות לא עומדת באוויר. ברגע שהאמא עוזבת אותה, הילדה לוקחת אותה על עצמה. אם לא הייתי שומעת את המשפט הזה, סביר להניח שהייתי יושבת עם הבנות שלי מהבוקר עד הלילה בכל הנוגע ללימודים, ולא נותנת להם את העצמאות שיש להם היום. טוב, משפטים באמת חכמים, אני מקווה שהם נפלו על האוזן של האמא הראשונה שככה ממש חרדה ודואגת לביתה. אז הנה, יש פה אמא שאומרת, שלוש בנות, נתתי להם את האחריות, הם לקחו את האחריות, זה נושא קצת קרוב, אני לא חולק על המשפטים האלה שהם מאוד מאוד נכונים, אבל ככה בכל מה שקשור לאמא הראשונה שהייתה עם לחץ גדול ומטילה על הילדה כנראה קצת מעבר לגיל שלה, זה לא כל כך קשור. אוקיי, יש לנו פה עוד ידיעה אחת בקשר לאמא שכנראה השאירה אצל בייביסיטר, וזה גורם אצלי, וזה הגורם לחוויה הקשה. נדמה לי ששמעתי בין השורות משהו שלא ראוי שיאמר. טוב, אני ממש לא מבין את הידיעה הזאת שהגיעה מהאתר, אבל כנראה היה פה איזה רצון להגיב לאותה אישה שהילד שלה צובח בלילה, שכנראה היא פעם שכחה אותו אצל הבייביסיטר, ולכן הוא ככה חווה את הנטישה. יכול להיות שהיה דבר כזה כשהתאומים היו קטנים, ואמא הייתה תוך under trouble, אז היא לא כל כך שמה לב. טוב, הרב זולברג, תשמע, אנחנו, יש לנו דקה לסיום, ובדקה וחצי שנותר לנו לסיום, תגיד לי, מותר לבחור לבכות אני רוצה הביתה, כמו שהקראתי במונולוג שלי?
המונולוג שקראת בהתחלה הוא מונולוג שהוא לא רק בגדר מונולוג, הוא בגדר מציאות. שנה שעברה היו לי כמה בחורים שסיפרו לי שהם בחרו, כמה בחורים סיפרו לי שהם אפילו נסעו הביתה. אני חושב שלהורים צריכים לדעת, אפשר לעשות הכנה עם הילד, להגיד לו, מותר לך להתגעגע, מותר לך לבכות, אבל כמובן לא ללכת עם ראש בקיר ובצורה מרובעת, אפשר להגיד לילד, אל תגיע הביתה, תישאר בישיבה, אפילו שזה קשה, אנחנו מבינים את הקושי. שהורים לא יגידו לילד,
כן, אבל יש רגע שזה אובר.
אז אפשר להגיד לילד, אם זה באמת פיקוח נפש...
אתה אומר לתת לגיטימציה להרגשה, נכון? זה מה שאתה רוצה לומר?
ממש ככה.
לתת לילד לגיטימציה...
אמו אנוכי בצרה. בדיוק. להרגיש עם הילד את הקושי, כי זה באמת קשה, ילד שעזב את שיעור ג' מיגרא רמה, הוא נופל ממש לבירה עמיקתא, אין לו ארון, אין לו חברותה, רחוק מהבית, לא האוכל שהוא מכיר, לא המיטה שהוא מכיר, להגיד לילד, מותר לך להתגעגע, מותר לך לבכות, אם אתה מרגיש שזה פיקוח נפש, תגיע, הבית פתוח, אבל תדע לך שהקושי הזה בימים הראשונים, כמו שאמרנו בתחילת השידור, כל ההתחלות קשות, הקושי הזה, סופו של דבר, יביא אותך לחיים קלים, הרבה יותר בהמשך. כי כשהוא הגיע לישיבה הבא, גם יהיה לו אותו קושי. אחרי שהוא התחתן, גם יהיה לו אותו קושי.
בקיצור, צריך להרגיל אותו לחיים האמיתיים. אמיתיים,
ממש ככה.
טוב, מאזינים יקרים, אנחנו לא הספקנו כמובן את כל מה שרצינו לדבר פה, יותר נכון, כמעט לא דיברנו על שום דבר שקשור בעניינים הללו, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי השעון רץ ומריץ אותנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש פה בשבוע הבא. תודה לרב דוד קליגר, תודה למנדי אור, תודה לך הרב זולברג שהיית איתנו, תודה לכם מאזינים.
תודה לך הרב מונק ולכל המאזינים.
תודה לכם המאזינים שהייתם בשידור. בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, תמיד איתי.